שאלה שהיום מועלית ביחס לשאלת ערך החיים. היום התרבות הכללית שמה את ערך החיים כערך עליון, ואין שום ערך בעולם יותר חשוב מערך החיים. השאלה אם ערך החיים בעצמם, עצם העובדה שאדם חי, זה ערך עליון. השאלה הזאת היא שאלה לא פשוטה. אנחנו קוראים בתורה שבסך הכל כל התורה כולה נדחית, פיקוח נפש, דוחה כל התורה כולה, כולל שבת. יוצא שברמה לכאורה תיאורטית אנחנו מסכימים מהשקפת העולם הכללית שבעצם ערך החיים הוא יותר חשוב מכל דבר אחר, כי המושג חי בהם ולא שימות בהם, שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, זה יסוד זה לא יסוד שהמציא אותו היום באירופה באמריקה, זה יסוד של התורה מיום קבלתה, שאין דבר שעומד לפני פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה הכל, כל היתר, גם למי שלא מסכים שמדינת ישראל ראשית מקרחת גאולתנו ומצוות כיבוש הארץ נוהגת בזמן הזה, גם גדולי הפוסקים החרדים מסכימים שאדם בא ושואל אותם שאלות בהלכה בהלכות צבא, אז זה פיקוח נפש, בדיני פיקוח נפש, אתה מגיע, נגיד, פלוס מינוס לאותן תוצאות בסופו של דבר בהיתרים. פיקוח נפש קרוב, רחוק, עקיף, לא כללי, פרטי, לא משנה, זה חשבונות הכל של פיקוח נפש. החשבון הזה הוא חשבון שאיך שאתה לא ניגש אל הסוגיה של צבא, ואיך שאתה ניגש אליה ממצוות כיבוש הארץ, ואיך שאתה ניגש אליה מדין פיקוח נפש, בסופו של דבר אתה מגיע כמו... יש חידוש אחד גדול שהרב גורן חידש, זה ששבת בזמן מלחמה, שבת יתחויה אתם יודעים שכל דיני פיקוח נפש דוחה שבת, זה שפיקוח נפש דוחה את השבת, ושבת קיימת, וכל רגע אתה בודק, נכון לרגע זה, האם יש כאן צורך לפיקוח נפש לדחות את השבת. זה בשבת שנקרא דחויה, כלומר, פיקוח הנפש דוחה שבת. אבל הרב גורן אומר שמצוות מלחמה, הכללים האלה נוהגים, יש כלל אחר לגמרי. במצוות מלחמה, שבת הותרה ולא דחויה. זה יסוד גדול, יסוד עצום, יש לנו נפקמינות גדולות להלכה, כל מיני... כמה אתה מדקדק או לא מדקבט או משתדל להימנע מחילול, האם בכלל יש חילול, אין דין חילול. זה לא חידוש שהוא המציא את המושג הותרה, זה מושג שמופיע בגמרא. הוא טוען שזה נוגע למלחמות בזמן הזה, וזה יסוד גדול שמופיע בשו"תים שלו. בכל מקרה, שאלת ערך החיים, ערך החיים, האם יש בעולם דבר יותר יקר מעצם העובדה שאנחנו חיים? נכון, מצאנו בתורה שלושה דברים שלא שווה להמשיך לחיות לאחר מכן אם עברנו עליהם. זה המושגים, עבודה זרה, גילויות, שליחות דומים שנברא פה. אבל יש כנראה שלושה דברים, כלומר, היוצאים דופן, הם היוצאים דופן, זה דור, שאחרי שנכשלנו בהם, אחרי שעברנו עליהם, באמת אין ערך לחיים אחר כך. אבל כל זמן שלא הגענו לפינות האלה, ולפינות רחוקות, או פינות לא פשוטות, הפינות האלה, כל זמן שלא הגענו להן, כל התורה, כל המצוות כולם, כל תפרשיות, כן, מצוות, הכל נדחה בפני פיקוח נפש. פירוש, ערך החיים קודם לכל התורה כולה. וגם אם צריך לעבור על כל התורה כולה, ובלבד יישאר בחיים, כן, תופס אותך, זה גמרות מפורשות, תופס אותך גוי בשבת, אומר לך תחוש, או שאני הורג אותך, אתה הולך וחורש בשבת. גמרות מפורשות, דברים מפורשים, דינים מפורשים. נסיעה לבית חולים של אישה יולדת, פיקוח נפש דוחה שבת, תוכל איפה פיקוח נפש, אלא הלידה היא סכנה, וזה ספק אפילו, והספק, גם הספק דוחים. לא רק על תיקוח ודאי, גם ספק תיקוח מתי פתוחים. חורש. האם מותר, זה מחלוקת גדולה מאוד, זה מחלוקת גדולה מאוד בראשונים, הרמב"ם ושאר הראשונים, האם לאדם הוא במקום שלא נאמר שיהרג בעל יעבור האדם, האם מותר לו במילתא דחסידותא להיכנס ויהרג בעל יעבור או שזה מתאבד? זו שאלה גדולה, נדמה לי שהשיטתו של הרמב״ם, או נדמה לי שמסבירים שיטתו של סוסק, שכן אפשר להיכנס לשאלה לדבר הזה, נסביר את רבי עקיבא, שקלקילות ברבים, אבל מה פתאום מותר לעשות דבר הזה? נדמה לי שההסברים של האחרונים בדבר הזה, זה שזה לחסיד יחיד בדורו בעניין כללי. ואז יש לזה גדר שמיטה בחסידות, אבל סתם אדם שרוצה לעשות את זה, נדמה לי שזה עשו. אבל כיוון שאני לא ראיתי את הסוגיה בזמן האחרון, נגיד לך מכאן, לפסוק לך הלכה מחר בבוקר, לפסוק את הנפש של הדבר הזה, לא מהרק שלי. אבל יש איזה דיון גדול מאוד בראשונים, האם זה מותר או שזה עבירה. מיטה בחסידות או שזה עבירה. בסוגיה שמונחת לפנינו, הגמרא שואלת פה שאלה גדולה, האם מותר לחבות את הנר לצורך חולה בשבת? ולכאורה, הדין הוא פשוט, חי בהם ולא שימות בהם לכאורה. אבל הגמרא נותנת תשובה אחרת, והתשובה החדשה שלה, אנחנו לומדים כאן את הסברה הרוחנית שעומדת ביסוד ההיתר ההלכתי של, של פיקוח נפש דוחה שבת, וחי בהם ולא שימות בהם, לאמור. מה שהגמרא פה נותנת תשובה לכאורה, הייתה שפת תשובה, אני אקרא את התשובה. לעניין השאלה זה שאין לקדמיכו נר, לשאלה ששאלו בתחילת הפרק. בתחילת הפרק שואלת הגמרא, מה הדין של חולה שמצוי בסכנה, אם מותר לחבות נר עבורו, והגמרא לא נותנת תשובה בעצם, ודנה בכל מיני דינים למיניהם, עד שהיא מגיעה לפה. ולעניין השאלה זה שאין לקדמיכו, ששאלנו קודם, נר קרויה נר, ונשמתו של אדם קרויה נר, מותר תכבה נר של בשר ודם מפני נרו של הקדוש ברוך הוא. מה התשובה באופן פשוט? מה מותר? עדיף שיעמוד, לכאורה. מה זה הנר של הקדוש ברוך הוא לכאורה? שבת. ומה זה הנר של הבן אדם? הנשמה שלו. ומה כתוב פה לכאורה בפשט של הדברים? שעדיף שיחבה הנר של הבן אדם, לא יחבה נר השם. לא. מה פתאום, אלא? זה ברור צריך להבין את הפירוש כך, כי אחרת המשמעות היא שדרשה של האגדת עומדת בסתירה לדין פשוט של בחי בהם, נכון? שזה ודאי הכיבוד, גם תסתכלו ברש"י. רש"י איך כותב? מוטב תכבה נרו, לא מאה חיילית חילול שבת לפיקוח נפש נפקה לאן מי וחי בהם ולא שימות בהם. חבר'ה, שלא תתבלבלו, אומר לנו מיד רש"י, וגם שלא תחשבו שלמדו דיני בפיקוח נפש דוחה שבת מתרשות באגדתה. אגדתה עם כל הכבוד, זה מחשוב, זה מידס, זה מוסר, זה הרבה דברים יפים וחשובים, אידיאלים, ערכים, אבל הלוך זה לא לומדים מהאגדה. כן, אלא להתאימם לדבר הגדה מושכת את הלב, לפי שהיו באים לשמוע את הדרשה נשים והמי הרצות, והיו צריכים מהדור שני בסוף תמיד נפלים בפח הזה, למשוך את ליבם. אתה יודע, אתה לא מתארגן בזמן, אתה נופל בפח. לא חדעתי, נגד אנשים. דווקא ראינו בכלי יקר השבוע ביחד איך זה הולך שם הדרשה, הוא דורש את איש אמו ואביו תיראו. אז הדרשה הרגילה אומרת למה הקדימו מורה אם למורה אב, כי בדרך איש אמו צריך לכבד את הוואה, צריך להגיד את האמא. ובשני כתוב כבד את אביך ואת אמך. למה? כי בדרך כלל אדם מכבד יותר את האם מאשר את האב, לכן הוסיף אותה אב. אז איך הוא אמר שם, הוא רוצה להגיד שכבוד האם?
גם
האבא
צריכה לכבוד האם. אני חושב שגם
האבא
גם
לכבוד האם. זאת אומרת, הוא רוצה, כן, זה חבוד, יש שם חידוש מעניין. מכבד את אביך ואת אמך, הבן. זאת אומרת, הוא מחדש שם חידוש שגם הבן וגם האב זה דבר פשוט, חייבים לכבוד האם. ולכן הייתה צריכה תורה לחדש ולהוסיף גם את האב, שם בפסוק, להקדים ולומר, שהבן חייב גם בכבודו, שאלמלא הפסוק הוא רוצה לומר, היה פשוט שהבן לא כל כך חייב בכבוד אביו, גם הוא וגם האב השתוו ביחס לכבוד האב. זאת אומרת, כבוד האב זה מעלה עליונה, שגם אבא וגם הבן חייבים בו. ואז היה הבן הייתה ואמינה שישווה את עצמו לעביד, כי הרי שניהם חייבים לכבוד האל. כמה שמלן כבד את אביך ואת אמך, אפילו את אביך אתה צריך כזה.
אפשר
חייב
לכבוד
בעלה.
לא,
לא, לא. מורה. במורה, לא
בכלל.
לא, זה משהו אחר, זה משהו אחר. זה משהו, זה ברשות בעלה. היא לא יכולה לעשות משהו אותה, מתי שהיא. אני זוכר שלמדתי, שלי אברהם זוכר מה למדתי. הסוגיה פה בפנים, הדברי הגדה זה נראה ברשי כאילו סתם שנמשוך את הלב של האנשים. אבל כמובן, אין הדברים הם כך, אלא דברי הגדה אלה הם בעצם ההבנה הרוחנית העמוקה של דין פיקוח נפש דוחה את שאר המצוות, פירוש דבר בירוי יסודי של מעלת ערך חיי האדם. בעצם ההגדה הזאת באה לברר את היסוד הגדול הזה, בעצם הדרשה הקטנה הזאת של שורה אחת שאמר הדרשן, הרב קוק הניח שאנחנו כנראה עונשים או עמי ארצות, לא משנה, אפשר להחליט איפה אנחנו רוצים להיות. בכל מקרה אתם רואים שכתב לנו פה הרבה מילים להסביר לנו משפט אחד של נקרא בפנים. סמר ג' לעניין, זה בדף למד, בדף למד במסכת שבת, עמוד 94 בעין היה. כל הלאה הבנה על מה שכל מצוות התורה נדחות מפני פיקוח נפש, צריכה להיות מתבארת שאין בזה דבר הסותר לערכי התורה חלילה. סליחה שאני נצחק על זה דני פיקוח נפש, אני פשוט צריך להגיד את זה. העובדה שירד שומר אחד במהלך היום, זה הייתה המלצת המחת להוריד בזמן שאין אנשים נמצאים למטה בקרבנים במהלך שעות היום, שעות האור, זה הייתה המלצה של המחת. פה ומול בית המדרש שנמצאים כולם צריך להיות שומר כל הזמן, לכן הורדנו את זה במלצת המחת כדי לא להמיס עליכם סתם אומץ מיותר. גם אפשר להגיד למה לא מאכפת לך שהרבה אנשים תעשה. שאלתי את המחת, המחת אמר, אין צורך בדבר, זה מיותר. חוץ משעות הצהריים שאתם מנחים, שיהיו שם שומרים, ההגדרה אם כן, כשאתם שומרים, מרתח השכה ואילך, עד בוקר, עד היום, והשומר פה המשיך של הבוגר, פה, וגם בלילה למטה בעזרה, כמו שהתחלנו בסוף זמן חורף, ואתם המשיך שמירה פה ושם של הבוגרים, ולכם יש, קיבלתם הנחה מהמחת, ששעות היום זה פרט לשעות השינה שצריך להיות שם שומע. היה עוד תקלה קטנה היום של חוסר זה, תפסו בזה סדר מהר, והמטבח נשכח נשק היום. והגיע שם המסעית עם המזון, שמגיע תמיד עם הפועל הערבי, היה לפרוק את המזון. ככה זה תמיד ששוכרים את הנשק, בדיוק מגיע המסעית, בדיוק עם הערבי שעולה, בדיוק מתנדב לעלות למעלה. בדיוק הוא רואה נשק. בסדר, זה קורה. 10 שנים שומרים על הנשק, זה לא מגיע ערבי, תמיד פורק למטה. והיום שנכנס לשוק לעלות לזה, נזל המדבח, נשק מימות. כי זה יכול לגמר בתקלה חמורה מאוד. לכן אתם צריכים ביניכם לקבוע מי הוא התורה שאחראי על הנשק שנמצא במדבח במהלך חיים. שהוא ידע שהוא אחראי עליו. זאת אומרת, שיוצאים, פשוט החבר'ה הלכו, שחררו את הנשק שם, הרבה בצהריים. פיקוח נפש. טוב, נחזור חזרה לדיני פיקוח נפש. כלל הבנה על מה שכל מצוות התורה נדחות מבני פיקוח נפש צריכה להיות מתבארת שאין בזה דבר סותר לערכי התורה חלילה. הייתה ואמינה לומר שערך החיים זו הבחירה החופשית. וכל זמן שאדם בחירתו החופשית טובה, הוא ראוי לחיים שהבורא נתן בקרבו. אבל בהיותו צריך לעבור על ערכי התורה, שזה בעצם ביצוי של צלם אלוקים שבו לחיים האמיתיים שבו, אין ערך לחיים שזה בקרבו. זו הבאמית. הרי מה זה תורה במצוותיה? אם התורה זה דבר חיצוני לנו, יעשה. אבל אם התורה היא אורך ימינו וחיינו, זה בעצם החיים שלנו, אז אם בשביל להמשיך לחיות פיזיולוגית אני צריך לעבור על החיים הפנימיים הרוחניים שלי, דרך לחיים האלה. הבורא לא נתן לנו את החיים בשביל לא לחיות את ערך האלוקי שבאנו. זה אבא אמינה. מה אבא אמינה שפיקור נפש לא זוכה? כי מה זה פיקור נפש? שהחומרה תמשיך לחיות על חשבון התוכנה. נכון? התוכנה האלוקית, אי אפשר להמשיך לחיות. אתה רוצה עכשיו את החומרה, תמשיך לחיות. אי אפשר, באמינה שאי אפשר, אין ערך לגוף, לגוף שלנו, אם לא התוכן האלוקי החי בתוכו. זה באמינה. באה התורה ומלמדת, לא כך הם פני הדברים. לגוף החי, גם ביותו צריך לעבור על ערך התורה שבו, על ערך צלם אלוקים שבו, יש לו ערך, ואפילו האחי עומד ודוחב. הדבר עולה פלא, איפה שמענו בתורה, מה היסוד שהתורה, מה התורה חושבת שיש ערך לחיים כאלה? עוד פעם, כלל ההבנה על מה שכל מצוות התורה נדחות בזה פיקור נפש, צריכה להיות מתבארת שאין בזה דבר סותר לערכי התורה חלילה. זאת אומרת, אל תבוא ותאמר שהווה מינה שהצגנו היא הווה מינה נכונה. אלא היא לא כך, אלא. כי אם השקפה לחיים המוסריים והחומריים במלוא מובנם, במלוא שלמות קדושתם, הם יכריעו למשפט הזה. אלא במבט מקיף, כולל ועמוק, נבין שהתורה נבואה לומר, וחי בהם ולא שימות בהם, זאת אומרת, נמשיך לחיות למרות שאנחנו צריכים לעבור על התוכן המוסרי של החיים, זה יותר גדול מאשר העבירות המוסריות, עבירות התורניות שלנו. עצם החיים יותר גדול. תכף נתבונן. מדוע? הנימוק. באשר מגמת מצוות התורה היא להרים את מעלת הכוח האנושי המוסרי ומה שנוגע לבחירה החופשית בתכלית קדושתו. התורה ומצוותיה מתייחסים לתחום אחד מחיי האדם. והוא עולם הבחירה החופשית. אבל אם אתה חושב שהחיים שאדם נושא בקרבו הם רק עולם הבחירה החופשית שבו, אתה טועה. החיים שאנחנו מכילים בקרבנו יש להם ערך נוסף על גבי הבחירה החופשית שאנחנו חיים. נכון שמשהו לא בבחירתנו, אבל עולם הבחירה החופשית זה לא כל המטרה של היות החיים מצויים בתוכם. לכן אומר לנו כך, באשר מגמת מצוות התורה היא להרים את מעלת הכוח האנושי המוסרי במה שמגיע לבחירה החופשית תכלית ושתו. אומנם החיים עצמם, המציאות בכללה, בתור כלל מעשה השם, הלא היא רחבה וגדולה, הרבה מאותו החלק המיוחד ממנה שהוקצה לבחירה החופשית האנושית. כי רק חלק אחד אחוז בחיים שעל פי ההנחה של החוכמה העליונה תהיה אז מצורפת לתוכנית של כלל המציאות בעילויה כשתהיה בנויה על פי הבחירה החופשית של האדם. אבל עצם מציאות החיים, כמה כוחות אדירים יש בהם שהם למעלה מכל עניין של בחירה ונטייה חופשית. מחדש לנו פה הרב מבט חדש של החיים שאנחנו חיים בתוכם. הברכה שאנחנו מברכים אחרי שרצים השיעורתים, ברכת אשר יצר, מסתיימת בלשון, מטבע לשון, רופא כל בשר מפליל לעשות. סתור מסביר מה זה רופא כל בשר מפליל לעשות, שמה הפלא? שמחבר גוף ונשמה. ברכת רופא כל בשר הוא מפלי לעשות. המפלי, מה הפלא באדם, בבריאה שנקראת אדם? חיבור רוח וחומר, שני הפכים, סתירה, זה כמו אש ומים, להרכיב אותם ביחד, לא הולך. או שהמים חווים את האש, או אש מעדה את המים. חיבור שני עצמים הפוכים זה מזה בבריאה, רוח וחומר יחדיו, הופך על בשר ומפליל לעשות. החיבור הזה יש בו שני ממדים. ממד אחד שכולל את עצם החיבור שיש לו כנראה השפעות הרבה יותר גדולות מה שאנחנו מכירים ויודעים. שלב שני יש לחיבור הזה ערך במה שאנחנו משתמשים בו בחירתנו החופשית לטוב או לרע. שתי קומות. לחיבור הזה, רוח וחומר, יש לעצם החיבור ערך עוד לפני שהתחלנו לעשות משהו בחיים. כלום. עצם זה שאני חי. הרוח והחומר ירד. עצם החיבור הזה, שנשמה שיורד לאדם ומופיע בתוך גוף, יש לזה ערך שעומד לפני עצמו. פועל פעולות רבות בעולם עצם הקישור. שלב שני, חיבור, נקודה שנייה, זה מה החיבור הזה בא לידי ביטוי בעולם הבחירי החופשי שלנו. הם שני ממדים בחיים שלנו, שני ממדים. למה אין הפקבין? אני אתן לכם דוגמה. שני לכם דוגמה. אחת השאלות הכי גדולות שעולות היום בעולם המשפט והרפואה, זו שאלת המתת. שאלת המתת החסד, שאלה כבדה ביותר. מדוע? כי סוף סוף כשאתה רואה את החיים של החולה, האומללות, הסבל, היסורים, הבלתי נסבלים, שלו, של כל הסובב אותו, למה אני חיית? אם רחל התפרצה בזה שלא היה לה בנים, התפרצות כזאת, אז מה אנחנו נלין על אנשים? לא נגיד, בחור בן 20 כבר רוצה לבוח מחן אותו. אנשים זקנים. 85, 90, 95. עשה פעל רע. אז זה נאמר כתוב במשנה, 90, 90, כתוב שם משנה ברכי אבות, 90. אמר ובצל, אז לא, לא, גם אגב אמרו, סופר אותו. מה הוא מבקש? בגיל 95 יסורים, כולו צנרת מלמעלה, אין חבורה ללא מתום, אין פינה ללא צנרת, הכל תרופות, חובר לאקו, חובר לזה, הוא נראה כמו מחשב נייד, כולו עם צלילים וקולות ו... מה הוא מבקש? בהכרה, צלולה, מבקש נתק אותו מהברדק הזה, שחררו אותו לעולם שכולו תספיקו לעבוד אותו. פשוט זה התעללות. אם אנחנו בוחנים את שאלת החיים הבחיריים, אם החיים זה רק הבחירה החופשית שלנו, לכאורה, קשה למצוא, מלא הגזרה האלוקית, קשה לך למצוא מה התועלת בעסקה. הוא לא מייצר כלום, זה רק נזק אחד גדול. הוא מתחנן על נפשו של האדם, לא תגיד פה... שולחים יד במישהו. פשוט הבן אדם כבר גבור. האם יש לעצם המצב הזה ערך שהוא יותר גדול מהמעשה הבכירי שלו? בגלל זה רק הוא בלי קשר לשאלה של הזקן. החיים שלנו יש בהם בניין של שתי קומות. קומת הבכירה זה האחריות שלנו, זה מה שמוטל לנו. והתורה ומצוותיה פונות לעולם הבחירה החופשית, זהו. אבל קיים בנו עוד קומה, עצם החיים הזורמים בתוכנו, של חיבור נשמה וגוף בעולם, ומה שהנשמה הזאת מחוברת לגוף ועוברת ביותה מחוברת לגוף, בין שזה סבל, בין שזה איסורים, בין שזה עצם החיים, בלי סבל, בלי איסורים, עצם החיבור הזה יש לו חשבון אלוקי, חשבון אלוקי שקשור לכל מערכת החיים בעולם. כמו שיש חיים שתולים בצמח, ויש חיים שתולים בחי, ויש חיים בכל המערכות, ריבונו של עולם שותל בהם חיים, ויש להם ערך בעצם החיים השתולים בהם. במערכת הכוללת של המושג חיים, הופעת החיים בעולם. גם לחיים המופיעים באדם, עוד בלי קשר לשאלה, מה אתה עושה עם החיים? יש להם ערך קודם כל מצד החשבון הלוקי. אתה יכול להגיד בזה בשתי בחינות. כן.
איך אתה ממלק את החיים האלוקיים בעצם בעולם?
פה שלוש עמודות. קשור. הוא לא מפרט פה, אבל ודאי הדברים קשורים בכלל. גם לכלל וגם לפרט, כי אף פעם אנחנו יודעים ששום דבר הוא לא. הוא גם קשור אליך אישית בעצם מהחיים זומים. אפשר לומר את זה בשני אופנים. אפשר לומר את זה ברמה פשוטה, לא מיסטית, אלא מאוד גלויה. לומר במובן הזה. עזוב את הזקן כרגע. באופן פשוט אפשר לומר כך, אתם זוכרים, משה רבנו שאלה, ואיפן כה וכה ויח את המצרים, נכון? מה כותב רש"י בשם חז"ל, מה אומר? מה זה ואיפן כה וכה? התבונן על כל הדורות עתידים לצאת ממנו השם ויצא ממנו צדיק.
נו.
זאת אומרת, ערך החיים של הרשע זה מצד עצמו, כפרה, אין לו שום ערך. אבל ערך החיים שהוא נושא בקרבו זה ממה שעתיד לצאת, לא ממנו אישית, במובן שיעשה פעם משהו טוב, אלא עתיד לצאת על משהו ששייך ויש לו חשיבות בעולם. לכן אתה לא, לא לנו, גם אם הבחירה החופשית שלו קרסה לגמרי, לא לנו לדעת החשבון. חשבון שני אתה יכול לומר, חלל אליו שבת אחת, כדי שישמור, שהוא לא תודה, באופן פשוט, חשבון. מה שגם חשבון פרקטי. תראה, החיים הבכירים עכשיו חסרי משמעות. תן לו לרשע הזדמנות, ישוב בתשובה, ויהיה בסדר. בוא, תן צ'אנס. אפשר גם לומר את זה ברמב"ם. אבל הרב קוק מרים את זה לעוד קומה. גם אם לא הראשון יהיה, וגם אם לא השני יהיה, יש, הדבר עומד בפני עצמו. גם אם לא תגיד הנימוק הראשון שאמרתי, וגם לא תגיד הנימוק השני שאמרתי, אלא עצם החיים השתולים ומופיעים באדם, יש להם ערך מצד החשבון של אלוקים של הופעת חיים ונשמות בעולם שלנו. ולא לנו, הדבר הוא כזה מדהים. עצם המצווה הזאת היא כל כך יקרה וחשובה, שמה היא מצדיקה? מה היא מצדיקה? לעבור על כל עולם הבחירה החופשית לרעה. חוץ מהאמרנו הפינה של עבודה זה הגיעות חוי. אבל זאת אומרת, עצם החיים השתולים וקרבנו הם כל כך יקרים, עד שמוצדק בעבורם גם בלי קשר אם בעתיד אתה תתנהג יפה או לא תתנהג יפה. עצם המציאות הזאת היא מצדיקה המשך החיים שלנו, המשך החיים הזורמים. היא עצמה מצדיקה לעבור על כל אחד ואחד מכל מצוותיה של תורה כשאתה עמוד סתירה בין החיים ובין מצווה של תורה. כן, כשעת השמד הוא מקבל ערך של, של גילוי של עבודת כוכבים, גילוי רציחות דמים, הוא פשוט עולה לרמה הזאת. כשעת השמד פירוש הדבר שכשבאים על הלכה פרטית לא באים על הלכה פרטית, באים על כל התורה כולה. כן, מרים את זה לרף, לליגה של עבודה זרה, גילוי רציחות. מרים הלכה פרטית, הוא מפקיע אותה מהזה, ומרים אותה לליגה של ה... מה? איך? אפילו לשם? מה? זה אומר, אפילו לשם? פרסיה? לא הבאתי מה לשם. זה נקרא שאת השמעת שם, אני לא זוכר, זה כמרות לשקעת, נכון? לא איך זה? לא, זה גמרות, אני לא רוצה לומר דברים על זה, כי זו שאלה שמופיעה בגמרה. אז סנדר שם.
זה קשור, אבל אפשר לראות את זה, איך שהמשפחה מתגלת את זה, בין אדם חי והוא גם במצב ככה שהוא לא עושה כלום, והמצב אחרי זה שהוא מת, זה שונה לגמרי גם אצל המשפחה, כאילו.
בוודאי.
לא
המשפחה, חביבי, זה רווח והצלה עמוד היהודים.
גם
הם
3
פעמים היו לבית חולים וראו... נכון, נכון, לא, משפחה זה בשביל ההצלה. הפוך ממך שאני אומר, הפוך, אתה טוען של המשפחה זה טוב.
לא טוב לראות ככה, אבל עדיין...
זאת אומרת, זה רווח עוד פעם, זה רווח פרקטי בעולם הבחירה, לא מצידו, מצד המשפחה. אני אומר, אפילו אם לא היה רווח. אפילו לא היה רווח.
הפוך, כי זה...
אני הייתי בלוויה בשבוע שעבר, יהודי שסבל סבל רב, יהודי, אני מקימי סעד, קיבוץ סעד, שנפטר השבוע שעבר. יהודי שסבל סבל בסוף חייו אפשר לתאר, קרתו לו רגל אחת, אחרות שנתיים קרתו לו רגל שנייה, אילן נמקים, יהודי שכולו ערמת חבלות, סורים גיהנום. כשפגשתי חבר של הבן שלו, חבר של ביטוי. אז כשפגשתי אותו נכנסתי לבית, באתי קצת מוקדם, לפני שכל הקהל מגיע, זה זמן טוב תמיד לבוא לפני אנשים, משפחה לבד, ראשונים שמגיעים, זה הזדמנות הכי טובה. גיליתי מהניסיון שלי, אתה בא בלוויה, בא אף אחד לא יודע לך, היית, לא היית, רואים אותך, לא יודע, כולם מתחפים להגיד, איך הייתי גם. מסכן האלה שזה, שהוא אבלית. צריך להגיד שלום לכולם, שילה מלך, אפשר להגיד שלום. עם הראש כזה, פרסות שראיתי אותם. סימנתי לי, אתה כסס. אז אני תמיד ראיתי שאני ניסיון, אני מצליח, ואתה יודע אני מצליח, למה קצת יותר מזונה? אני מכיר קרוב, אני לא מכיר קרוב, אז מה אתה נבחר שם? מכיר קרוב, אז... זה ככה חיים, נו מה? אתה באתי קצת יותר מוקדם. אז אני לא ידעתי את הסיפור שהוא סבל כל כך, אבא, לפני סוף חיה. אז אני חשבתי, כל חבר שלי עצוב, מיועד, דוקי המשפחה, בולה, כולם בוכים וזה, מלווים, והייתי ככה נכנסתי כבר בדחיל אותי, ואני אומר, יושבים. שמחה, אבל... לא, חס ושלום, יושבים בשקט. יושבים בשקט, מסתכלים על בומי התמונות. זהו. שלום, נשמע, בסדר. יושבנו, התחלתי לספר את הסיפור. אמר לי, בוא ראשם, הקדוש ברוך הוא אותו מישראל. הבנתי. זה כל כך סבל נורא, פשוט, אבא פשוט, פשוט סבל, חייב עם יורד סבל כזה נורא, שזה היה, אתה מבין, אבל זה הצלה אלוקית, ריבונו שלנו החליט, זה הסוף, זה הרגע לקחת, מה שהיה צריך לעשות באוילם הזה עשה, בין שבסוף חייב לא אכל תפקד שום דבר, לא משנה, אבל ריבונו שלנו לקחת. אגב, יש חילוק גדול ברפואה, בין לנתק ממכונות, לבין הולך אגב. דווקא מן המאוד עולה צריך לשבת עם יד על הדופק. שיש לך הורים, זקנים, או מי נגיד, חייל שמקצע אנושות וזה. בעיקר זה לתחנים זה פחות, פחות, אצל אנשים מאוד זקנים, המחלה שהם הולכת מדרדרת, וכל שלב בהידרדרות, מלבישים עליהם עוד, עוד צינור, עוד מבחנה, עוד כזה, מלמעלה עוד, כן, עוד אינפוזיה כזאת, עמוד מלא אינפוזיות כולו, ו... עכשיו, אחרי שחיברו אותו לכל זה, אתה לא יכול להגיד, שמה, בוא נעזוב אותו. עזוב אותו, אין עזוב אותו. אם אתה יודע שזה מחלה חשוכת מרבה שאין שום סיכוי לצאת מהן, כך רופאים אומרים, והמצב מדרדר, והראש כבר הפסיק לעבוד, או לא יודע, מערכות התחילו להפסיק לתפקד. אז מה? לא, כתוב דברים כאלה, אפשר לבדוק עם רופאים ורבנים, ורבנים מתירים, לא לחבר במצב שזה מה שנקרא חולה סופני, במצב שהמערכות מתחילות מסיקות תפקד, זאת אומרת יוצאות מ... הן לא יכולות, הן לא יכולות לקום אחורה חזרה, תמיד? מצב התדרדרות, כתוב, וראוי טוב לבדוק את זה ולשאול את הרופאים מה הולך לקרות, כי בדרך כלל הרופאים, אין אתה יודע, לא רוצים להביל את המשפחה, לא מספרים לך מה הולך להיות. מה? אדוני... אני לא יודע כמה אתה עושה לבית חולים, אני גר בבית חולים. אני מדי פעם קופץ לפה אליכם, אני גר בבתי חולים. אני גר בעין כרם, בין פעמיים ושלוש פעמים שבוע אני בעין כרם. היא חותנת במצב קשה, והיא נמצא בעין כרם, היא חייבת, איזה בית חולים אתה יכול לדעת, אתה יכול לדעת, מתי שאתה רוצה בשעות היום, אני אכנס לבית חולים, אתה יודע, אז תקל לי באיזשהו שלב. אני אסתום, יש שם כל הזמן. ובזה ובזה בשבוע ילדה של משפחת לשם מגבעת עת אבל ניתוח לב פתוח ילדה בת 3 הסטן בלב נקרא לה קיצור גם כי ביליתי שם איתה לא משנה הרופאים נכון שאומרים לך יודעים שזה מקרה מסוים אומרים לך לא לוקחים כאילו לקחת שום סאנס ניתוח וזה אומר כן והניתוח הזה 20% 80% לא יוצאים 20% ניתוח נוראי אין שם סיכוי רק הם מנצחים מעוללים ואז קורה פלא נגמר הניתוח ומקרה יצא שמנצח המעולל שצריך להציל את ה... להציל תודה פה בעצם אני חושב גם מנצח לי עד יודע לעשות את זה גם ברור וכולים עשו את זה אתה יודע אתה להשיב אבל בדבר בתהליך התדרדרות ארוך זמן הם לא מספרים לך מרגע שהוא מתחיל מה הולך לקרות בסוף אני יודע מה חותנת שלי אנחנו מראה לה את זה סרטן ריאה אמרו לנו, צנתך את הרעף, נצא איתה, הכל יהיה בסדר. צנת את הרעף, משך הדרכים אחרי זה, גרורה במוח. אמרו לו, מה זה יצא? אמרו לו, זה ככה, קובל, יוצא, ככה יש. פעמים תחנקים לנו מהריאה, הולכים לראש. אני למה לראש? ככה זה, הסטטיסטיקה אמרה ש 80% מחולה אלה שקרתו להם רע, אלא הם אחרי זה גידו לו. לא, למה לא? לא, זה, תראה, יש 20% שלא. גמרנו את זה, עושה ושומע את הגידול מהראש, אחרי חודשיים בדיוק עוד גידול לו. אמרתי, מאיפה זה יצא? הוא לא, תראה, יכול להיות, עוד גרורה. אמרתי, אבל זה היה ראשונה, אז איך חושב? הוא לא מהגרור, הוא הבן של הראשון, אתה מבין? לא אמר זה, פתאום עוד צעות, השם ישמרנו, פתאום אנחנו רואים תיק פלילי, אמרתי לה, אין לה מחלקה, אמרתי, תחילת, אתה מוכן להגיד לי איך זה, איך נראה המסלול? לאן אנחנו הולכים? דבר, תגיד! לא נעים. איך מה זה נעים? נושא לא זה, נושא נושא לי, יד נלחת, תגיד! לא, כזה, לא. לא רוצה להפחיד אותך. אז אני אומר, בדברים האלה חשוב להיות נודניק ולברר מה הולך להיות, כי בסוף אתה מחבר אותו לדבר שאתה מתחרט שהתחברת אליו. ויש כל מיני תרופות שאני בודק אותן לפני זה, ואני שואל, אני אתנהץ עם רבנים, אני שואל את הרופאים מה המשמעות של החיבור או אי חיבור, שזה נפקא מינה, והוא נתלה בזה, ועכשיו אתה מעריך לו את האיסורים לעוד שנתיים, שהוא פשוט משותק ולא מתפקד, ואיבד את הראש ואיבד את המוח והוא צמח, אתה זוכר אותה עכשיו שנתיים עם איזו תרופה שמחיה אותו באופן מלאכותי. מה? איך? לא, עדיין שבהסכמה של החולה. אם אין זה בצמח, אז זה כן, יש אפוטרופוס, בבית חולים יש אפוטרופוס. אתה נהיה אפוטרופוס, אתה חותם על אפוטרופוס.
אבל לתרוש בכל נתן ככה
באופן
לרפא.
כן. אם
יש להם
בעיה, אם
יש להם יכולים לחבר
מישהו ולעשות את זה. לא, לרפא זה משהו אחר, זה לא נכון. להעריך חיים באופן מלאכותי, חיים שאין בהם ערך, אז לא. אז כתוב, זה לא כל דבר, אתה זהירות בעולם הזה, אני בכל דבר מתייעץ עם פוסקים, אני לא, זה לא לך, שקל בתרופה, אומר, שמע, בוא נעשה מה של המגיל, בחיית אתה לא מגיע בזה, מה? זה לא עובד ככה, זה לא, צריך להתקיים אחת אתך, טאבו, טלוויזיה, מפחקים, חיים של אנשים. מה שנראה, מה שאנשים סובים, מפחקונים, מה שנשמעים. טיפול נמרץ ילדים, זקנים, אתה יודע, בסדר, כבר אנשים ראו כל בחיים, מבסוטים, הילדים, צריך טיפול נמרץ ילדים, ילדים כאלה קטנים, נכון, לכן יש בזה, יש מאוד חילוקים, מאוד חילוקים, לכן צריך פוסקים גדולים שמבינים בעניין. כשאתה לפוסק שמכיר את עולם הרפואה ויודע את זה, מכיר הרב יגאל שפרה, מומחה גדול מאוד בתחום הזה, אני הרבה פעמים מדבר איתו, מכירים את הרב יגאל שפרה, הוא ממש מומחה גדול נכון עד המקום שהתורה אמרה שלו, אנחנו הכל בגדרי תורה. הרי מי חידש שיש לחיים כזה גדול גם לא לעולם המחרה התורה, ובאותו מקום שהתורה אמרה אין ערך יותר להמשכת החיים האלה, התורה אמרה שאין ערך. זאת אומרת, אותו ציווי אלוקי שחידש לנו וחי בהם ולא שימו בהם, ובזה גילה לנו שאיך החיים יש לו ערך גם לא בחירה, לא מעל הבחירי, אלא עצם החיים השתולים בגוף, כן, של המתייסך או לא מתייסך, לא משנה עצם החיים השתולים בו, כן? עצם היסוד הזה, מדובר על אדם בריא, לאדם חולה, אנחנו. אומרים לנו, לך תעבור על שבת, ואני עובר, ואני בריא. זה שקום עשה, יש בידיים, יש לי לתת לדבר מצד עצמו, מצד הטבע, לעשות את שלו. מצד הסדר האלוקי, אתה פשוט לא מצליח לרפא, אתה רק מעריך את ה... אתה לא מרפא, בקום עשה אתה יותר מצב שאתה לא מרפא. אז זה אבל בדיוק החידוש, התורה אמרה שכאן לא, לא צריך. אין ערך יותר, זאת אומרת, זה בדיוק החשבון האלוקי שכאן החיים צריכים להסתיים. או, יכולים, יש, זה תחום אפור. זה לא שאסור לך לחבר. רק אחר כך לא תוכל לתק. אתה מבין, יש בין קום עשה לישב ואל תעשה, יש הבדל גדול בתורה. זה לא שהתורה אמרה שאם אתה תתחבר אתה עובר על איסור. אם את החידוש הוא שאם אתה לא מחבר אתה לא עובר על איסור. זה החידוש הגדול. כן. נמשיך על נקרבי. על כן. רק אז צריכות המצוות, סליחה, אבל עצם מציאות של החיים, כמה כוחות אדירים יש בהם, שהם למעלה מכל עניין של בחירה ונטייה חופשית. שומעים את ההגדרה? עצם מציאות החיים, כמה כוחות אדירים יש בהם למעלה מכל עניין של בחירה ונטייה חופשית. על כן, רק אז צריכות המצוות כולן ישמר בפרטיהם בכל תוקף, כשאין בהם דבר שולל את כלל החיים. שאז רק הן בשמירתן וקדושתן ישחלו את המציאות של החיים, אבל במקום שהן דוחות את החיים, אז אמרה התורה וחי בהם ולא שימות בהם. מה למדת שהמערכת הכפולה הזאת עובדת ביחד? כלומר, מערכת וחי בהם עוסקת בכלל החיים שאנחנו נושאים בקרבם, והיא שום מצווה שדוחה לא, היא לא יתחת כללות החיים שלה, שום פרט מהתורה, פרט ממצוות שלה, לא יתחת כלל החיים שאנחנו נושאים בקרבם. על גבי זה שאנחנו לא דוחים, במקום שזה לא נדחה, אז נכנס תחום עולם הבחירה, ואז אדם מחויב למסור את הנפש על כל פרט ופרט של תורה לקיים אותו כדת וכדין, כל זמן שלא עומד בסתירה לכלל החיים שעומדים בקרבו. כלומר, עולם הבחירה הוא המשך ישיר של כללות החיים, כל מה שכללות החיים חיים בקרבנו, משם הולך ונמשך כל עולם הבחירה החופשי לקיים את כל התורה וכל מצוותי הדבר דבור על אופניו, לשכלל את עולם הבחירה על פרטיו המתגוונים, כל מה שלא מעמדים בסתירה לכללות החיים. יש את כללות החיים שאנחנו עושים בקרבנו, וכאילו ענפים הולכים ונמשכים ממנו, זה קיום המצוות. אבל כשבשביל לקיים מצווה צריך לעמוד בסתירה לכללות החיים, עד כאן. כלומר, זה הכלל והפרט. עצם החיים זה כלל, המצווה זה הפרטים. ולא ידחה פרט את עצם כללות החיים, אפילו שבשמירת עצם החיים בכללותה, אני נאלץ לעבור על מעשה, צו אלוקי, על מצווה, אני עושה פעולה בלתי מוסרית, בלתי אלוקית, או לא משנה מה. כן.
אני לא אומר
על הפרטים,
כי אתה אלוקי ושתעבור על זה. זאת אומרת, זה לא שעבר על התורה.
זה בדיוק החידוש שרוצה להסביר לנו. שהאבאמינה הייתה שהתורה נוגעת לעולם הבחירה החופשית. מה זה ערך חיי אדם? בחירה חופשית שלו, שמה באנו לעולם? להיות גלמים? להיות בעלי חיים? רק עצם היותנו פה? כל ערכנו כבני אדם זה הבחירה החופשית שלנו. החידוש הגדול שלמרות שאנחנו בבחירתנו החופשית צריכים להפר את ערך הבחירה, בשביל לשמר את עצם החיים, זה החידוש הגדול שמופיע.
עצם החיים זה התורה?
לא, עצם החיים בלי התורה, בלי המצוות שלה. בניגוד, אני עובר על התורה.
אתה עובר על התורה, התורה נשאר לך לעבור עליה בזמן שיש פיקוח נפש, זה חלק מהתורה.
אני רוצה לראות, השאלה מה אתה? בוודאי שזה מה שכתוב זה חי בהם ולא שימות בהם, זה הדין. השאלה מה אתה? אז אמרה התורה וחי בהם ולא שימות בהם, לפני שאנו צריכים להכיר, שימו לב להגדרה. שעצם סוד החיים הוא מעשה השם הכולל כל, הוא הרבה רחב מחוג הבחירה החופשית שעליה תסתרע חלקת הבחירה החופשית של האדם שעליה תנויה שמירת התורה כולה. אותו נקרא את המשפט הזה, זה משפט מפתח. מפני שאנו צריכים להכיר שעצם סוד החיים הוא מעשה השם הכולל כל. עצם החיים בעולם זה הריגה אלוקית מיוחדת במינה. עצם החיים. עצם החיים הם הרבה יותר רחבים, כלומר החיים בכללם הם יותר רחבים מעולם הבחירה החופשית שלנו. עצם החיים שאנחנו עושים בקרבנו הוא יותר רחב ומקיף מהבחירה החופשית שלנו. שעליה מסתרת חלקת הבחירה החופשית שלה ועליה פנויה כל שמירת התורה כולה. כל שמירת התורה תיחסת רק לעולם הבחירה. אין מצוות שלא מתייחסות לעולם הבחירה החופשית שלך. ובאשר כי החיים ביחס של אותו הקיבוץ של הנשמה האלוקית הרחונית עם כוחות הגוף החומריים לאותו משך הזמן הנקצב שצריכים להיות שייכים זה לזה, רק אז נצמדם יחד ימלאו את מטרת החיים.
חידוש גדול.
ריבונו של עולם, קבע בסדר הופעת החיים בעולמנו חיבור בנשמה זו לגוף זה לקצבת זמן נתונה. עצם החיבור הזה יש לו ערך עוד לפני שאלה מה אנחנו עושים עם החיבור. לכן הוא מגדיר פה שלאותו, עוד פעם, הקיבוץ, כלומר ההתחברות, התקבצות של הנשמה האלוקית הריחונית עם כוחות הגוף החומריים לאותו משך זמן הנקצה הקצי, הזמן שקצור לו לאדם לאורך חייו, כל אדם יש לו קצבת חיים. נדמה שלמדנו פעם בעין היה את החשבון, נכון? עשינו את ה... לא נכון את זה שם. למה? דוד המלך שביקש לדעת את סוף חייו ולא נתנו לו. לכל אדם ואדם יש את קצבת חייו, זמן נתון, שהם צריכים להיות שייכים זה לזה, הנשמה והגוף צריכים להיות מחוברים, ורק אז יצמדם יחד ימלאו את תעודת החיים. יש זמן קצוב שזה יצא להיות ביחד. ועד שלא הסתיים הזמן הקצוב, לחיבור הזה יש ערך, בלי קשר לשאלה עוד מה אתה עושה. ואני מצידי, ודאי כל מה שאני שווה וכל הערך שלי כאדם, זה מה אני אעשה עם זה. אבל מצד הסדר האלוקי, המבט האלוקי אל העולם, יש ערך לחיים גם בלי קשר לשאלה מה אני עושה עם החיים שלי. אתם מבינים, יש כאן מצידי ומצד המורה. מצידי, החשבון אדוני רק איך הארץ את זה שאתה אדוני לא שווה כלום מצדך. כשבאים לדון על עולם הבחירה החופשית, מה אני שווה כבן אדם, אני יכול להגיד, זה שאני חי זה מספיק. וואלה, מאיפה אתה עם צאת ההמצאה הזאת שאתה זה? מה אלוהים אומר את זה? בחי בי, זה לא שעבור בהם, אדוני, זה לא חשבון שלך. זה חשבון של הבורא בעולם, למה הנשמה הזאת והגוף הזה צריך להיות מחוברים? כך וכך זמן, זה רק חשבון אלוקי, זה לא חשבון שלנו. אנחנו רק חשבון אחד מכירים. מה אנחנו עושים עם החיבור הזה? אבל לעצם החיבור, מה פתאום? זה לא עסק שלנו. החידוש הגדול שיש לזה ערך, עצום מצד הסדר של הבורא בבריאה, שזה לא מגיע לנו, לא דווקא מינה לנו במובן הזה מה עושים עם זה. עצם החיבור יש לו חשבון עמוק ביותר. איפה יהיה דווקא מינה למה זה בשבילנו? במקום שתהיה סתירה בין לקיים מצווה, שמשמעותה תהיה הפסקת החיים. מה זה שזה דווקא מינה? מעבר לזה איזשהו דווקא מינה, עצם החיבור, כל רגע שאנו חיים, יש לך חשבון אלוקי עצום. עצום ומופלא. רגיע לערך החיים. ערך החיים שאנחנו עושים בקרבית. מי אמר שזה כולל את זה? ניתנה רשות לרופא לרפא. אז יש בזה גבולות, אתה צודק. זה גבולות, זה יש שם תחומים אפורים. בכלל בחיים יש הרבה אפור, גם מהלכה יש אפור. אנשים חושבים שהכל שחור לבן, זה לא נכון. חיים הם לא שחור לבן, וההלכה לא שחור לבן. רק בין גיל 19 עד גיל 20 החיים שחור לבן. מרגע הגיוס ואילך אתה מתחיל לגלות את האפורים, כי אתה ממשיך עם שחור לבן, אתה נפלט מהמערכת מהם. למרה, מאלץ להסכים עם העובדה שבחיים יש לנו אפור. בגיוס הזה אתה יכול להיכנס לכלא על זה שלא לוקחים אותך לגלות. בסדר. תעשה את זה עוד פעמיים בשירות. מה? לא, אני אומר, בגיוס נותנים פריבילגיה, אני יודעים, אחרי הם מתלהבים, וזה, טוב, תגיד. יש כלא של טובים וכלא של רעים. אתם יודעים, בבקום יש שני כלא. זה בית מעצר. בית מעצר של הטובים ובית מעצר של הרעים. בית מעצר של נדב ואביהו ובית מעצר של קורח ועדתו. מה ההבדל? אלה, מתלהבים. עושים הרבה תלזים, תלהבים וכאלה. עושים שטויות. יש לקחת אותם, כן? אבל זה מתלהבות, זה ציצית, צדיקית. ויש הברדקיסטים. קנים, זה, לא רוצים ברדק. אז אלה שרוצים להוריד פרופיל, כי לא רוצים קרבי, ורוצים את זה, לדפוק את הצבא, ולא רוצים, וזה ברדקיסטים, פרזיטים. אז אותם עושים כאלה 35 בפנים כאלה כאלה. ואלה המתלהבים, המורלים, האלה שמסרבים פקודה, אומרים לעלות לאוטובוס, למסור על התותחנה, ברוך את בגולני, אז... אז יש כלא של הטובים. אתה מכובד, חזים אליך יפה, כל הכבוד, שאתה עושה קרבי וזה. מערכים לעת חייו. שאלה גדולה מאוד, יש בזה מחלוקת בין גדולי ישראל, האם אפשר להאריך את החיים על ידי תורה או מעשים צומת? יש דעות אומרות שאתה יכול להאריך, זאת אומרת, כדור קצב קצבה ונתן שפיל לחבר'ה שבסדר. ויש כאלה אומרים, אדוני, זהו. הערך הוא הערך פנימי של האיכות. המגבילה בחיים, הערכת החיים זה במובן של האיכות שלנו. לא במובן הטכני. עוד יום. איכות, איכותיות. המתורה והמצוות זה גדילה איכותית, זה לא הערכה טכנית. זה לא שזה פטנט עכשיו למייקאפ של הפנים, שהאור לא יזכין, איך עושים כל אנשים, רצות לקנות במיליונים כסף, עושים כזה משחה שלא יהיה לה קמטים. ראית הסגנה בלי קמטים? לא ראיתי, מה זה משנה, 74, 70 וזה, מה ליחה, מה ליחה, מי מסתכל לה בכלל. רצה לקנות משחות, מה זה משנה? אני אומר לכם, תמיד, חבר'ה, מה זה משנה? שקר, חבר'ה, אבל אנחנו, תאמין לי, בסוף, כולם נראים אותו דבר, אותם תולעים אוכלים את כולם, תאמין לי. נכון? לא, אתה עושה מבינה, חוץ אחת שזה נשמה גדולה, אתה מסתכל על הצנצנת, ממנה זה מתקלה. כן.
זה לא
תמוזכיר
מה
שהרב
אומר, שהרב
אומר, שהרב אומר, שהרב אומר, שהרב אומר, רק הם אומרים את זה על עולם המחירה, ואנחנו אומרים את זה על קצבת החיים. אתה צודק. רק חילוק קטן. הם אומרים, ממנה לא צריך לעשות שום דבר כמנה, הכל גזור. נולדת, תמות, לא משנה מה אתה עושה באמצע. אנחנו אומרים, כל דקה שאתה לא עושה כל מה צריך לעשות, אתה לא שווה כלום. כמה זמן יש לי לעשות את זה? זמן עזון. שאלו את זה, מי זה שם את רבי ישמעאל? מי זה שאלו אותו? שוב כל, איך אומר לה, שוב יום אחד יפני מיתתך. נכון, כאן כתוב משנה פרקי אבות, נכון? שוב מאוד, נו. מה איפה אני יודע? כל העומר נו, כל יום! אתה יודע, אתה נוסע פה לירושלים, אתה יודע מה, זה בטוח, אתה נוסע גם חוזר, מי אמר? באזורים שלנו בכלל, היום באזורים, בכלל במדינה. לך לקנות הגלידה בקניון. אתה יודע, אתה יוצא משם בחיים, עם הגלידה ביד, בלעדיה. לא מחבל הזמני, רוצה את הגלידה שלך, פוצץ עליך, זה עדימות היום. קנה ישר שתי ארטק עם דבר אותו, נוקר, תעזוב אותי, לך מקום אחר. איך? לא, לעולם שכולו טוב. שכולו. יש בזה שני פרשים. למנדה אמר שאומר שיש בזה גם פשט בעולם הזה, אז גם בעולם הזה. אבל רוב המפרשים מסבירים לעולם שכולו. ויש קצבה, יש את היחי כך וכך שנים, והאיכות של האם בעולם אחר, איכותם נקבעת לפי עולם הבכלל. זה לא דווקא בהורים האלה, זה לא דווקא בעצם המצווה הזאת, גם אם לא צריך את המצווה הזאת בעולם הזה, עצם העובדה שאפשר להאריך חיים על ידי מעשים צומת. מה? יש כאלה שרוצים, זה מה זה אמר? השאלה היא, אם רק למען זה אמר שאפשר להאריך, אפשר לקצר, או למען זה אמר, גם למען זה אמר שאי אפשר להאריך מודה, למען זה אמר שאי אפשר להאריך, אומר זה אפשר לקצר. אני לא זוכר כבר, זה שאלת הקיצור. אם הקדוש מקצר, לא! זה שאתה נערק בתאונה בחיים, זה לא בגלל שקיצרת, זה הקצבה. אם נולד ילד קטן, אחרי 3 שנים הוא מת בגלל שהתגלה לו מום במוח, כל המוח נשפך לו. מה? לא מבין מה אתה רוצה, מה? זה כזה, אולי באים ההורים. מה הוא חושב, הילד הקטן, והוא לא עשה אף אחד שום דבר רע? כמו זה לא עשה אף אחד שום דבר, אתה צודק? ולמה אתה חושב שהוא היה צריך לחיות עד 120? כי אני החלטתי, מה זה רעי? לא יזאת לו 3 שנים, זהו, נגמר. אז מסבירים, הקובלים, זה תמיד אותו צדיק שהחסר בדיוק להשלים את 3 שנים, שזה, זה התיקון של הנשמה.
לא, אני חושב שכאילו
שהגב חרוק עבר בסביבה מסביבה. מתחרט עליה. אתה לא איזה נבלה, אתה אמר. אתה מעצבן אותו ממש, בטח מתחרט. אבל הוא לא מקצר את החיים, גם לאלה שהוא עצבני עליהם.
מה אינן?
שאין?
כלומר שמצד שוודאי מצד שאדם מקצר את חייו במובן הזה שערך החיים הולך ומאבד את ערכו. אדם נושק לעבודה, לערך, מרים את החיים שלו לערך שמתקרב ל הפסקת ערכם, כמו שאנחנו נגיע בקצה, עבודה זרה, גלויות שחודמים, הסתלקות מוחלטת מערך החיים, אז הוא מאבד את ערכם. כן, יש מיטה, מושג מיטה בידי שמיים, אין עבירות, כן, במובן הזה לפי זה פשוט שאדם יכול, לא הקדוש בו, האדם מקצר בבחירתו החופשית את חייו. מיטה בידי שמיים, מושג שנקרא בידי שמיים, כן. בוא, זה אנחנו נקרא, ואנחנו נקרא פה, נעשה פה איזה דילוק קטן, כי לא לבד את הכיוון. אז עוד כן. באשר כי, אפשר נעשה איזה דילוק פה לקראת הסוף. באשר כי החיים ביחד של אותו הכיבוד של נשמה אלוקית וחיים, כוחות הגוף החומרים לאותו משך הזמן נקצב, שהם צריכים להיות שייכים זה לזה, רק בסנדן יחד עם מלאות תודה. על כן, לא יבעל. יבעל מלשון ממשך ממחשב את עוות, לא עוול, מה זה יבעל? הבילות, הבילות, נכון, כן. הבילות אדם לחשוב כי אם הידיעה של חיי הנפש העצמיים, החיים הרוחניים גם מבלעדי גוף, הם יכולים להחליש את הערך הגדול של הזהירות בחיי הגוף התמדתם כשהחרוי האפשרי להם. לא אחרי. אנחנו צריכים להכיר את הנשמה של האדם בתור נר. שהיא חלוקה בזה משם אור, שהאור כולל מושג גם מבלעדי כשרו לחומר החשוך. ונר רק אז יפעל פעולתו, רק ביותו מחובר לחומר החשוך, שמן וחלב, וחצה בזה, ורק אז ייקרא נר. לעומת זאת האור, הכולל בעיקרו את כוח הפעולה האנושית ביצירה, היא התוכן של חידוש האור על ידי האדם הראשון והקשת אבנים. פירשנו העניין במקום אחר ברכת מורה אש, בייחוד בעת המעבר בין קודש לחול. אמנם בכלל, באור השתמש אדם בכלל צרכיו החומרים, המעשיים, אבל הנר תופס מקום דווקא יותר בחיי הרוח, לצורך הסתכלות, ראייה, קריאה, שמחת הנפש המתרחבת על ידי שמחת האורה יותר ממה שתשתמש לכל מלאכה מעשית. על כן, גם נשמתו של אדם קרויה נר, להורות על ערכה בחיבורה עם הגוף, שרק דווקא מפני חיבורה בגוף החומרי תוכל להתעלות לתכלית ההערה הקיימת שלה בעתיד הגדול שכולו טוב וכולו כן? המחשבה כאילו של הנשמה יש ערך רק בממד אחר היא טעות לחשוב, אלא עיקר מעלתו של האדם שהוא נקרא נר. למה בחר התנא? התנא המורה, מי זה כאן? לא זוכר מי זה? מי זה שומר פה בחיי את כל המהלך הזה? רבי תנחום דמיננוי. אני רואה שזה תנא. הוא אומר פה את הדרשה, הוא אומר, נשמת האדם נקראת נר ולא אור. למה? ללמדך שנר, מה האופי שנר? ההופעה שלו בעולם היא מתוך מציאות חומרית. יפה. לכן ערך האדם הוא מעלתו בחיבור של הנשמה והגוף יחדיו. בשני הממדים שאמרנו. עצם החיבור ועולם המחירה שמתוך החיבור. לכן, איך כתוב פה בזה? נשמתו של האדם קרויה נר. אחרי זה המשך הוא, ונרו של הקדוש ברוך הוא, מה זה הנר של האדם, ומה זה הנר של הקדוש ברוך הוא? בואו נראה מה היחס בין השניים. על כן, גם נשמתו של האדם, אני קורא באותיות המודגשות בתוך המאמר, כן, גם נשמתו של האדם קרויה נר להורות על ערכה בחיבורה עם הגוף, שרק דווקא מפני חיבורה בגוף חומרי תוכל להתעלות לתכלית ההערה הקיימת של הבעתיד. ואיסור המלאכה בשבת, הרי אנחנו דנים פה פיקוח נפש, דוחה שבת או לא דוחה שבת? מהו העניין של איסור מלאכה בשבת? מורה בכללו לא תברית להימסר בבחירתו חופשית של האדם, אדם בבחירתו חופשית מה הוא עושה? מפסיק לעשות כל מלאכה שאפשר לו מצידה לפעול ולעבוד ולצייר תברואים כפי חפצו, והוא מוסרה בידיעה לצור עולמי בהכרה שמידו הכל, פועל הרבה לרומם אותו הכוח הבכירי עצמו למעלתו יותר קדושה ולה. זה שאני מפסיק כל פעולה בכירית במעשה כל המלאכה, היא מחזירה אותי לתודעה שהכל מידו התברך, החיים שלי ממנו. כאילו אני מרים את החיים שלי לערך שלהם עוד בטרם הם באו לכלל בחירה חופשית. כלומר, בשבת אני פוגש את איזה ממד של החיים בטרם שימושם, נכון? ערך החיים בטרם עשיית המלאכה. כי הרי אני מפסיק כל מלאכה. אז את מה אני פוגש? את ערך החיים מצד שהם חיים של הבורא שנטע בתוכנו. הרי הכל, עשיית כל המלאכה היא יוצאת אצל האדם תודעה שהחיים הם שלי ואני עושה איתם מה שאני רוצה. כשאדם מפסיק כל מלאכה הוא מחזיר את עצמו לעולם של תודעה שהחיים הם לא שלו, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. ובשבת באיסור כל מלאכה אדם חוזר להכרה ולתודעה שהחיים במקור אלוקי ניתנו לנו, עצם החיים הזורמים בתוכנו, עוד בטרם אבואנו לעשות בהם שימוש כזה או אחר. זה החיבור של שבת, האיסור כל מלאכה מחזיר אותנו לערך החיים שמחזו התברך. שהוא מוסרם בידיעה, בהכרה, מבחירה ראשית, לצור העולמים בהכרה שמידו הכל. פועל הרבה, זה מה זה גורם לאדם? ומרומם אותו הרבה את הכוח הבכירי עצמו למעלתו את הקדושה. הידיעה שיש לחיים האלה ערך אלוקי גם לפני שאני עושה איתם משהו, זה נותן לבחירה החופשית מוטיבציה לחשוף את ערכם האלוקי גם בממד הבחירה. עוד פעם, העובדה שבשבת אדם לא עושה כל מלאכה היא מחזירה את אדם לתודעה שיש ערך לחיים שהכל מידו. החיים שלי נמצאים בקרבי, הם חיים אלוקיים. אחרי שאני מתחבר לתודעה כזאת, כשאני חוזר חזרה לעולם הבחירה, לעולם המעשה, אני עושה כל מעמד שעולם הבחירה שלי יתאים לעובדה ולידיעה שהם אלוקיים. כל שבת אני חוזר מחדש לברר שהחיים שאני נושא בקרבי הם חיים אלוקיים, מקים ממך הכל. ואחרי שאני חוזר לברר שמקים ממך הכל, צריך לברר שגם בעולם הבחירה שלי הם מבטאים את העובדה שהם אלוקיים. אבל סוף כל סוף, שימו לב עכשיו להתנגשות שבין שתי הנרות. סוף כל סוף, הצד הבכירי שבאדם הוא נרו של בשר ודם. מהו הנר שלי? אותו פן שבא בחיבור בין הגוף והנשמה, שמבטאים את צד הבכירה החופשית, זה נקרא הנר שלי. מה זה הנר שלי? מה שאני מאיר את החיים. איך אני מאיר את החיים? רק בעולם הבכירה. כלומר, אותו פן חיבור של הנשמה והגוף יחדיו, אותו חיבור של הנשמה והגוף יחדיו, הנר של האדם פירוש דבר, מה שהוא מצליח להאיר במהלך חייו הבכירים, זה נקרא נר אדם. אותו ממד הזה. אבל סוף כל סוף, כל הצד הבכירי שבאדם הוא נרו של בשר ודם. רק חלק קטן מן החיים שנמסר בגורלו של האדם כלול בזה, אבל זה רק חלק קטן מכל החיים שנסך הבורא בנו. הנר, כלומר עולם הבחירה, נר בשר ודם, עולם הבחירה החופשית שאני מאיר אותו, זה החיבור של הנשמה והגוף יחדיו בממד הבחירי שלו, זה אחוז קטן ביחס לכל החיים שמצויים בתוך חיים. אנחנו נכון
משהו, בנינו טלוויזיה על זה שכל הרוטן רק
חופשי, זה מצדנו, אבל מצד הבורא בבריאה, לחיים הזה זה רק אחוז קטן מכלל החיים של הבריאה ושל הבורא בבריאה. אחוז קטן מצד הבורא בבריאה. ולכן שים לב מה שהוא אומר. אבל כל משך החיים כולו, כל מה שהחיים כלולים בנו, לאורך כל החיים שלנו, שבו נכללו, שימו לב, כוחות החושים, הטבעיים,
הכוחות הנפשיים, הכוחות השמחליים, שהם אוצר גדול ואדיר מעשה ידי יוצר, אין ארוך לשיעור המרובש ומתרבה ומתרחב יותר ויותר ביחס לאותה נקודה קטנה בחירית שבאדם. וכלל החיים מעשה הקדוש ברוך הוא הם. על ידי נר השם המקשר את רוח האדם החי הפועל אל הכוחות הטבעיים שבגוף. אם כן, מה זה נר השם? מה זה נר השם פה במדרש הזה? כל החיים שהבורא נסח בנו באותו ממד שהוא לא ממד המחירי. כלומר, יש בנו, אנחנו האדם הוא נר של שתי קומות. יש בנו נר מהצד שלנו ויש בנו נר מצד של הבורא. נר, תמיד המושג נר זה חיבור רוח וגוף יחדיו, נשמה וגוף. אותו חיבור שעצם החיבור והחיים המפחים את קרבו נקרא נר השם. אותו חיבור שנשמה וגוף שהוא עולם הבחירה החופשית יקרא נר אדם. עכשיו יובן גם במדרש מה זה נקרא זה עומד כנגד זה. על כן במקום שאותו החלק הפרטי שבו קרי בעולם הבחירה מתייחסים החיים רק לצד הבחירה האנושית לבדה, הוא דוחק רגלי כלל החיים, אז יכבה נרו של בשר בדם הפרטי המוגבל, כלומר המעשה הבחירי הפרטי המוגבל עם כל ערכו וכוחו, מפני נרו של הקדוש ברוך הוא. מה זה? כללות החיים. כלומר במקום שעולם המחירה שלי, בשביל להמשיך את קיומו, אני צריך לעשות מצווה, אני צריך עכשיו לשמור שבת, מה גוי אומר לי, אני ארוג אותך אם אתה לא תחלל שבת, לא תחוש בשבילי. אז אם אני רוצה לשמור שבת, כדי לשמור על עולם הבחירה, אני צריך להפסיק את כללות החיים, אומר לי התורה, נרו של השם, כי כללות החיים דוחה את הנר של האדם, כדי את עולם הבחירה הפרטי שלו. על כן, אמנם לא הייתה מוכרי הנפש בהירוס הגוף, אבל אותו הצד הנירי שלה, אותו חלק המתלהב יוצא לפועל על ידי החיבור כוחות הגופנים הנפש, הוא גם כן עולם מלא, הלא הוא יארז ויפסק. על כן, אולי פה נדלג, אותה שתכבה, אני מדלג גם תכבה נרו, של בשר ודם הצד הבכי המסור בכל של בשר ודם, על פי הנהגה אלוקית, בני ראשון הקדום בכלל החיים. איפה, עכשיו נשארנו שאלה האחרונה לענות עליה, זה למה עבודה זרה, גילו ראיות ושליחו דמים, יצאו מהכלל. כי לכאורה, גם אין, זו עבירה שאני בגללה צריך עכשיו להפסיד את כללות החיים. זה נר האדם שצריך לבטל את נר השם. ובמה השתנו? נראה, בוא כן, נתקדם, נראה את הדברים, את הסיום שם. אומר כך, מה עם שלושת היסודות שבגינן אין ערך יותר לחיים? אחד, מפני נרו של הגלל לכם שבאים כלולים, או רק במקום, אתם רואים שאני קורא רק במקום, זה ארבע שורות מתחת מפני נרו של הקדוש ברוך הוא, כן? רק במקום יש איפה שיש אותיות מודגשות מפני נרו של הקדוש ברוך הוא, תרדו ארבע שורות מתחת, רק במקום שם מחשוב באמצע השורה יש? בסדר, אתם מרושתים איתי? רק במקום שהמכשול יפגע את היסוד הכללי שבחיים, עוד העולם הכללי בהזניחו חלילה, עבודה זרה, או בית הדרת המוסר המעמיד את סידור חיי המשפחה האנושית שרק על ידי יזכה אדם למעז החיים הטבעיים הטהוריים, סוג לראות, ואין צריך לפרש יסוד עניין של שליחות הדמים שהרי הוא ערך החיים עצמם, ואין צורך השקפה פרטית שתהיה עצמית הפרושה רק על פני איש פרטי מה יחזדי דדם עדידר שום הקצי. אם כאן יש כאן שלוש סיבות שכל אחת בפני עצמה יש לה ערך שהוא יותר גדול מעצם החיים עצמם. הראשון, עבודה זרה. מגדיר פה מה זה המושג עבודה זרה, יש פה הגדרה מאוד מעניינת, פגיעה ביסוד הכללי שבחיים, הוד העולם הכללי בהזניחו חלילה. עבודה זרה היא טעות כללית ולא טעות פרטית. כל המצוות כולם הם כישלונות פרטיים, שכל זמן שאנחנו נחשוברים באופן פרטי, עדיין כללות החיים יקרים יותר מהכישלון הפרטי. עבודה זרה איננה כישלון פרטי. הם בעצם מבטלים את ערך החיים מעיקר. הרי מה אנחנו אומרים? שיש לחיים שני ממדים. עצם החיים שהבורא שתל בקרבנו, יש להם ערך אלוקי, ועולם הבחירה. יותר טוב פחות. אם עולם הבחירה מוצב לחלוטין, הוא מבטל את כל הערך האלוקי של עצם החיים. למה זה עבודה זרה? זה ביטול הערך האלוקי של החיים בכלל. יוצא שעולם הבחירה מתנסה לעקור את שורש החיים עצמם. הרי בעבודה זרה זה לא טעות פרטית. עבודה זרה פירוד זה ביטול הערך האלוקי של החיים. אם הבחירה החופשית מתנסית לתקלה כזאת, כישלון כזה נורא, שהיא בעצם מתנסית לעקור את עצם אלוקיותם של החיים, בכל הממדים שלה, בין הבחירים ובין הלא בחירים, מאותו רגע, ההופעה הזאת אין ערך להופעתה. כלומר, עולם הבחירה החופשית, כיוון שהוא בא לעקור את עצם אלוקיותם של החיים, באותו מקום אמרה התורה החידש הקדוש ברוך הוא, לחיים מסוג כזה שיש בהם נר השם ונר האדם, פה ידחה הפוך. יארג ולא יעבור. אם הוא צריך לוותר עכשיו, לקחיש את עצם אלוקיותם של החיים, אין ערך לחיים שממשיכים להופיע. נקודה שנייה, גילוי הרעיון. גילוי לא יש להגדרה מאוד מעניינת. איך החיים, אין צור לשקפיו, איך כותב פה? שסידור חיי המשפחה הנשית שרק על ידי עסקי אדם למעמד החיים הטבעיים הטורים. גילוי הרעיות זה עיוות סדר הופעת הנשמות בעולם. נשמה שבא, ממזר למשל. מה זה גילוי הרעיות? ממזר. הבאת חיים באופן שהוא עיוות הופעתם, בשורש שלהם, שורש הופעתם זה עיוות, אין ערך לחיבור בנשמה לגוף. חיבור כזה שאתה רוצה ליצור, חיבור בין הרוח, בין הנשמה והגוף, חיבור של עיוות, אין ערך לחיבור הזה. אבל מה זה גילוי הרעיות? זה למשוך בכוח, במרכאות, אל תוך גוף בעולם הזה, נשמה בצורה מובטת. זאת אומרת, גוף שקולט באופן מעובד את אופן. מה?
מה
שם
אותה הגוף, אותה הנשמה?
לא, ירק בעלי עבור. מה הכוונה ירק בעלי עבור? שאומרים לך, תבוא, זה לפני. זה דבר לפני. אומרים לך, תבוא על אחותך. תבוא על אמא שלך או של הרובה. זה המציאות של ירק בעלי עבור. להיכנס למצב הזה, ירק בעלי עבור. יש אנשים בבחירתם או חופשים עושים דברים נוראים כאלה וידוצים לממזרים, השם ישמרנו, נכון, דברים נוראים, לא, לא, הממזר הוא לא השם בכלום. כתוב שממזר כהן גדול קודם לממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול. זאת אומרת, זה מצד הנשמה שכבר הופיע, אנחנו מדברים עלינו לעשות מעשה כזה. הוא שבא כבר להעביר העולם, הוא לא חושב שנעשו בת המעשה הזה, כן? אבל האדם מצד העושה המעשה, מי שרוצה לעשות את המעשה, לא מי שנעשה בו המעשה, זה לא באשמתו, לא הורגים אדם כזה. אני מדבר על ללכת לעשות מעשה שהוא יצירת עיוות, והוא מעובד. העיוות לא משתנה ממנו, בטוב זה שיכול ללמוד תורה ולהיות צדיק ולעשות את זה זה יפה, אבל הוא פסול לעולם ועד את כל הדורות. אין לו תקנה. מה אתם אומרים? אין לו תקנה. זה העיוות הזה. יש מימד בחיים שלו שאין תקנה. נורא ביום. מה? מצד מה שבעולם הוא הבחירי, הוא קיים תורה, עושה מצוות, יכול להיות תלמיד חכם, לעשות הרבה חסדים. אבל אני, האדם, מה? לא, זה לא ממזהו. זה איסור לב, זה איסור לב, זה לא ממזהו. הוא פשוט לבוא בקהל, אבל לא מדין ממזהו. זה משהו אחר, זה איסור לב. איסור לב שאסור להתחתן עם מתגיירים מבני העמים האלה. מתגיירים מבני העמים אחרי מותר לבוא בקהל. אבל מתגיירים בני עמון בא, אבל לא שאסור, לא התחתנו. לב. מה קורה אם יתחתנו ונולד ילד? האם הוא ממזר לו? ביסור אליו לא נעשה, לא
נעשה.
הוא לא יכול להיות אולי מלך, אבל אני חושב שהוא הופך להיות ממזר. ביסור אליו אין. הממזר
עצמו לא יכול לעשות שום תיקון בעולם כדי לתקן את האסוריות?
כן, יש רק פתרון אחד, נדמה לזה להתחתן עם שפחה כנענית, ואחרי זה להוליד ילד, ואחרי זה הוא מתגייר. אז הילד שלו יוצא יהודי. הילד יוצא יהודי. כי הוא גוי ש... בעצם גוי. הילד הוא גוי, ואז הוא מתגייר. מה? עם מחזרת? כן, יכול לצאת עם זה. הילדים מזמירים. שם ישמרן. מה, קהילת מזמירים? אתה אומר, בעולם של המשוגעים יש הרבה. אז מי עושה דבר כזה? שם ישמרן, רוצה להתיר אותם. להתאים את זה, מה? היום יש הרבה. האם יש הרבה מנזרים? בדברים האלה, כל דבר שאפשר. הבעיה העיקרית היום, מה שהולך, מה שמתרחש, הדבר הכי נורא, זה כל הפרשה של אובדן השליטה על הנישואים והגירושים. הוא הולך ובורך יותר ויותר בידיים של הרבנות. זה הולך להיות מצב נוראי, שיהיו פה, מה שנקרא, יקימו פה, יעשו פה מגילות יוסי. כאילו, יהיו פה שני עמים. יהיו פה שני עמים. תוקף נוראי שלפי הלכה אפשר להתקדש גם לא בלי הרבנות. אבל להתגרש אי אפשר בלי גט. נפקא מינה שהרבה מתחתנים בקפריסין, וחיים אחד עם השני, בעלי הבעילה שמצד התורה הוא קונה אותה, לאישה והיא קניינו. הוא חי איתה כאיש ואישה מוסרים, משפחה וקימים הכל. והילדים זה ילדים קשרים, הילדים בסדר, הכל בסדר, אין שום בהם. כי על פי דין תורה, מצד דין תורה, זה תופס. מה? שאם הוא מתגרש, אי אפשר בלי גט דאורייתא מתגרש. מה? הוא הולך לעורך דין, ובשטר כתוב מראש שמתגרשים הרי, מה? ואישה נשואה, אני לא מתחתן עם אדם אחר. ואישה נשואה דאורייתא, ונולדים ילדים וממזרים גמורים. זה גט רגיל, גט. זה שלא עושים את הגט, זה בדיוק הבעיה, זה בדיוק מה שאני מסביר. אובדן השליטה, זה שזה פקע, מה אומרים כולם? אז תן לחילונים, מה אתה משגע לחילונים תמוך? רוצה לנסוע לקניון בשפעי, תעזוב אותו, יאללה שלך, אתה יושב בבית כנסת, אוכל שולן, לאו, תקוע בבקי לך, תן לו לנסוע בשפעי. נכון. גיוני, make sense, מה אתה תרב לו בחיים שלו? ולא רוצה את חתנים שם, רוצה רב עם זקן תקוע לו בחופה, עם הקפוטה, אתה מבקש ממנו בסוף, שישים בעדינות שלו, לא יראו. צריך את הדברים האלה, וחוץ לזה אומר לה, לטבול, אומר לה כל מיני דברים מפחידים, אז לא, מי צריך אותו? שגים לנו את המוח. אחרי זה לך תתגרש גם איתם, אולי עושים משמר, חסם לרבנות שם, לבית דין, הרבני, האישה מסדרים אותה, וזה כל השורות האלה, מה זה משנה? שורה תחתונה, לא רוצה לראות את הדת מול הפרצוף שלי, נכון? מה אתה בתור דתי נאור, מתקדם, ליברלי, פלורליסט, אומר, חי, אתה תהליך, אתה עזב, אתה תעשה משהו, אתה תחתן בקרסה, תחתן בונולולו. תחתן עם סיני, איתי ג'וואני, מסרס, תחתן, מה אכפת למי אתה? נכון, לא כבר עשה כלום, נכון? אתה אומר, ליברל, מה אכפת? אני פה, יש לי את החירה, אני גר בבית אל, יש מספיק בחורות הדיון, מה אכפת לי? שצרף כל העולם. אבל, לגדולי ישראל יש אחרי זה דבר. מה הנה? הנישואים האזרחיים תופסים דאורייתא. ואז יש בעיה גירושין, כי גירושין, הגירושים האזרחיים לא תופסים דאורייתא. כי צריך גט כתוב כדת וכדין, והם כותבים פתק אצל העורך דין והוא מגרש אותם בפקס, באינטרנט הם מתגרשים, אתה מבין? הוא אמר לכם איך הוא התגרש עם הגויה, נכון? ההוא מ...
ההוא מהבוחרים, נו, איך קוראים לה? הביא לה זה, ואמר לה, בטח תמצאי חיים יותר טובים משהו, כתב לה, ושלח להם פרח. ומצבים מתגרשים באינטרנט. מדאורייתא זה לא תופס, למאין קמינא האישה הזאת. עכשיו מצא בחור נחמד סוף סוף את חבית חייה, את חלום חייה, את הצפרדע שהפך לנסיך, סוף סוף הנה הגיע. מתחתנת. עצם זה שהיא חיה איתו, זה איסור מצד אחר, הרויס. כל זמן שלא בעז להעביר עולם זה רק איסור קראתי, יש את איש נשמח. לא קראת, מה אני מדבר? יש את איש זה סקילה, שריפה, לא יודע, לא משנה, משהו כזה... כמובן, זה רק במזיד, ושני עדים, והתראה, אבל, נגיד שזה סול שוקינג, וזה לא כזה. אבל הילד שנולד מהדבר הזה, זה ילד שהוא ממזר גמור. ממזר, ממזר
שוקינג.
לא. מה? לא, לא הוא מצידו, מצד ההוא, לא, זה לא קשור, כי כאן יש מציר. הוא נולד, מיש את איש ואדם זה. נורא. מה, למה נלחמים הדתיים על הדבר הזה? כי זה מסוג הדברים שוויתור היום זה בכי לדורות, כי זה מעוות, לא יוכל לתקול. שמעתי פעם חילוק אצל הרב בינר, על מה לבשור את הנפש ועל מה לבשור את הנפש בחקיקה דתית. הוא הגדיר פעם הגדרה מאוד יפה. דבר שהוא מעוות לא יוכל לתקול, לבשור עליו את הנפש. דבר שהוא לא מעוות, יוכל לתקול, אין אפשר להבק, מה שאפשר עושים, מה שאפשר לא עושים. שבת, נניח שאלה אל תישא עכשיו בשבתות. יום אחד יהיו כולם ירצו להיות דתיים, וגידו, יבאי, אלה נושאים שבת, מה פתאום? לא יכול להיות, מנכל אלה נהיה יהודי ערב שמיים, לובייב כזה, לא יודע מה יקנה את אלה מחר, יפסיקו תישא בשבת, נגמר. אבל בנושא נישואים, גירושים וילדים, זה מעוות לא יכול... אתם צריכים להבין את השיגעון הזה. מחר ילד של זוג כזה, נאור, פלורליסט, מתקדם לזה. הילד חוזר בתשובה, הילדה חוזרת בתשובה. היא הולכת להתחתן, צדק, לומד במדרש את הרובע. אל תצחק, אל תצחק, יש שם מלא כאלה בעלות תשובה. פרוגש את מציע לך הרב, ואולי תירוש מציע לך את הבחורה הזאת. וואלה, אתה מסור, צדק, תאמן לי, אשר מולי מתקד. לא הגנה וציצות. יודעת, כל התורה ישב עבור מדקלמת לך. אתה אומר, הנה, חלום חיה. אתה עושה בדיקה קצרה, תקים מגלת יוחסין, מי אבא, מי אמא, זה פסטו קשה, וזה זה. פתאום אתה מגלה, שמשמרת, ממזרת עליך, ממזרת, ממזרת, ממזרת גמור. ובסוף מה אתה? אתה יודע מה קורה לילדה כזאת? היא עבודה. היא עבודה. אתה יודע מה זה בחרש בגיל 21, אותה התחתן 22 מגלה שהיא ממזרה? אתה יודע מה זה אישה נשואה שיש לה ילדים שמגלה שהיא ממזרה, כל אלה חצי למזרים? אתה לא מבין, זה אסון. אז צריך להתעקש על זה, נכון, עד עכשיו לא יבינו. בדור לא, כולם יגידו תודה לבדור, פרספקטיב היסטורי, אני יהודי זה, או, התחיל היום, נגמר היום. אנשים אומרים, אני חי, חי, אחריי המבול. מה אתה אחריי המבול? שאני אוכל את היסטורית על המיונים, ועצור לצריך אותה מילון שנה, תן לה כמה בריונים משתלט על השוק היום בגלל שהיום לא ראים. איך? החוק כרגע אומר רק נישואים ברבנות. אבל זה לא החוק. נכון. אבל יש הבדל עצום אם דבר הופך להיות מותר בחוק, או הדבר הוא לא על פי החוק, אז יש תמיד שוליים קיצוניים שלא מעניין את המאפה שום דבר. אבל זה ככה. מה? לא שוליים יותר רחבים, זה לא משנה. אבל כלל... לא, אבל אם אתה מתיר את זה... אם אתה פותח את הכל, אז לא 20%, לא 10% יהיו כאלה, לא 5%, לא יודע כמה זה היום. 10%, לא יודע מה. אבל 90% מהם מתחתנים כמו שצריך. לא יודעים, תאמין לי, בסוף בלב שלהם כולם יודעים, בסוף כולם עושים ליל הסדר. 80% מהמשפחות מדינת ישראל שומרות כשרות בבית, אתה יודע את זה? ומשתגעים כולם לא עוברים, כולם הולכים גלויי ראש כיפה, אחז הביתה, הוא שומר זה, הוא שומר זה, הסבתא שלו מהשואה, יש לו בזה. כל אחד מצא את המגילה של הסבתא מהשואה. גם אלה מהאוקו ובהירה, כולם ואם הסבתא מהשואה, יש להם את המגילה.
הרב, מה אפשר לעשות לגבי סגרי סגרי גירושים? אפשר לבדוק איזה
גירושים האלה? יכול להיות שחלק מהפתרונות שיציעו לשינוי, יציעו להם את הפתרון הזה, אתה לא רוצה להתחתן עוד, אין בעיה. רק צריך לוודא שכל עורכי דין יהיו, אלה שנותנים מסיעים, נניח, יתנו להם, יגידו שכל עורכי דין האלה צריכים לצל, לבצע פעולה שהיא נחשבת לפעולה דתית. ויכוח, כמו שיש בכל מקום בכל דבר. מה, אני לא מבין. רק על גניבת דיסקים של חברות מחשבים, רק על זה יש כנסות של מיליון שקל. למה? זה שישו ילדים עוברים בבת, יש לי, יש כנסו דיסק. שמה יש בדיסק הזה? או זימה, או עריות, או ניהוב, או עבודה זרה, או קורות השירותבים. מה יש שם? אז זה צריך שאני כנס מיליון, כנסתי דיסק, העדקתי, זה, יעד מזה. יצא דיסק משובש בן אדם? לא קרה שום דבר. 100 מיליון שקל כנס, לא היה עבריין אחד. זה שאלה שכמה אתה עושה, זה חשוב. נכון? פעם דבר בפלאפון שנסעת, היה לשני שקלים. היום כמה נהיה? 750, אדוני, אתה לא מגיע בדבר הזה, שם אותו בצד. נכון? אז יעלה ל-1500, אז לא יגיע ל-10,000, אתה לא תיקח לאוטו עוד דבר כזה.
מה זה
צד גד דאורייתא. כתוב גד דאורייתא, גד. גד דין תורה. יש לגד כללים כתיבת גד. זה לא פתק, זה לא נייר, זה על כף. כתיבה, שם, לשמה, לשמו, לשמה. כל מה שכתוב בגדים. זה לא סיפור כזה, אבל אם התבצע, אישה מגורשת, זה הכי חשוב. לא מדובר דברים אחרים שנועסים, עושים כל מיני דברים בלי שזה התגרשו וחיים. כן. לכן אומרת לנו התורה, מה זה נקרא יערק בעל, מה זה יערק בעל לעבור? או שבחי בהם לא דוחה עריות. למה לא דוחה עריות? כי החיים שמופיעים כאן, קרי החיבור הזה, נשמה וגוף יחדיו בצורה שאיבו את החיים, אין ערך לחיים האלה. זה עקרת את הדבר מהשורש. הדבר האחרון זה פשוט, שפיכות דמים. זאת אומרת, מה יחזית את דם את זה? הרי זה הדיון. החיים, לשמור את עצם החיים, איך? על ידי כתיפתם של עצם החיים של הזולת. נו, מה יחזית? זה סברה פשוטה, כן? הרי זה לא דיון בין עולם הבחירה שלי לעצם החיים. עצם שמירת עצם החיים שלי על ידי לקיחת עצם החיים שלו. זה מה יחזית? זה משהו אחר, זה לא מקום עצם, מה פתאום? אתה לא אוהב אותו. לי יש ממייה, יש לי ממייה. נחינמי יש גם דעת על בדבור, אתה שור מהר. תחלק, שניהם שיאמרו, תנחינם. לא משנה, להלכה נפסק, אין לזה קום עשה, אין לו, לי יש. בשום מקום לא נאמר שאני צריך את החיים להרוג בשבילך. הכתוב, אסור לי לקחת את החיים שלך בשביל לחיות. אני פה לא לוקח שום חיים, לך אין, לי יש, זהו. יש שני אנשים טובים ברפסוד, האחד אוכל זה שני אין לו רפסוד, אתה בא, מה שם לעשות, איתם עשיר.
אם האחרות האלה הם כאלה
חמורות,
שמישהו
יוצא את זה מרצון שלו, מישהו היום רוצחים וגלי הריות וכל הדברים האלה, תמיד היו. אז
למה הם יותר, לא יודע, היחס שונה
אליהם, אלא
רק שזה...
אני לא יודע מה אתה מדמם, מדין תורה, דברים האלה הכי נוראים. עבודה זרה זה הדבר הכי חמור שיש בתורה, היחס של מצד כאילו הריות, זה דבר הכי נורא, רק אתה אומר, רק אנחנו שומעים את האנשים שיש בעניין הזה, אתה אומר, כתוב מתחוף, חוב, בעצות רועקים, מה זה שריפה? מצילים אותו בשריפה. אדם שעבר דברים כאלה, זה הצלה שלו. אין לו הצלה אחרת בעולם. זו להפיד חיי שעה, או להפיד חיי עולם. ודאי, אני מתנדב, אני רב בסוסון שמחה על המדורה, ודאי, אני לא יודע מה זה שאלה. מה, מה זה ילדים? להתקלות לעולם? אבל עשה כמה דקות, אתה יודע, חם כמה דקות, נקבע לקרוא שאני זוכר לך. לא, יופי, שכלי זה בלי כאן. אני נראה, אם זה מגיע, זה חם, זה עוצה. בסדר, אבל גם צרפו אותנו, גם התקפצנו, מה צריך. אפשר לקרוא איזה גסטאפו, אז אני נושא צ'יק צ'אק, עושה את הפרשה. לכן אומר בסוף, רק במקום, רק במקום, רבותיי, בואו נסיים. ידידיי וראיי, רק במקום שהמכשול, רק במקום, הכנסתי לי מצבות, כן, רק במקום, רק במקום שהמכשול יפגע את היסוד הכללי שבחיים. אתם רואים את ההגדרה? במקום שהכישלון, מכשול הכוונה כישלון, יפגע את היסוד הכללי שבחיים, כלומר לערך החיים בכללותם יאבד את ערכו. אחד, הוד העולם הכללי בזמיחו חלילה, כלומר אין ערך לחיים כחיים אלוקיים, זו עבודה זרה.
הדרת המוסר מעמיד את סידור חיי המשפחה האנושי, כשרק על ידה יזכה אדם למעמד החיים הטבעיים הטהורים.
עבודה גילוי הריות.
ואין צריך לפרש יסוד עניין שפיכות הדמים, שרי הוא עצם ערך החיים עצמם, בין צורך להשקפה פרטית של תהיה עצמית הפרושה על פני האדם הפרטי. מהי חזית? זה דם את זר סומק צפי כדברי חזר. אבל כלל התורה כולה שהיא לאשר את הצד הבכירי, לעשות את הצד הבכירי מאושר יותר, היא מודיעה בזה שיש ערך לחיים שהם למעלה מרכז של הנטייה הבכירית, שעתיד הדבר לצאת אל הפועל על ידי המשך החיים ימות המשיח שהם בהם לא זכות ולא חובה, היינו התעלות כללית בכלל לחיים למעלה מרכז הבכירה הפרטית. ופה בעצם הוא מוציא מן הגנזה את הטעם הפנימי שעומד ביסוד הבא. מה פירוש דבר עצם החיים? אומר, אנחנו צריכים להסתכל על החיים בכללן על התהליך ההיסטורי של המין האנושי כולו. שריבונו של עולם ברא את העולם, שהעולם יגיע לעתידו היותר מאושר ויותר שלם. ועצם החיים הזורמים בקרבנו, בשמירתם, בשביל שיופיעו הדורות הבאים, הדורות ועוד דורות ועוד דורות, מצד מה שהעולם הולך ומשתכלל, הולך ומתפתח, הולך וגדל, הולך ונעשה איכותי יותר, מצד תהליך התפתחות העולם והדורות, הוא ערך שבמבט הכולל של טובת המין האנושי, הוא יותר גדול מכישלום פרטי, מגם אם אני באופן אישי צריך כרגע לעבור עבירה פרטית, בשביל להיות שותף או שייך בעצם החיים אני נושא בקרבי על המשך החיים שהם נמצאים בתהליך ארוך מראשית הבריאה ועד אחריתה. כלומר, המבט הצופה מראשית ועד אחרית את החיים כולם בתהליך התפתחות החיים ושכלולם, התקדמותם מדור לדור, מתקופה לתקופה, הוא מבט שטובת המין האנושי בכללו מצדיקה את העובדה שאני באופן אישי עבר עבירה פרטית ולבד שהחיים שבקרבי ימשיכו את המסע. דומה הדבר מעין למושג מצוות מלחמה. המצוות מלחמה בעצם מה אומרים לי? יהרג, נכון? יהרג. כלומר, כשחיי עומדים מול חיי האומה, אז אני מוותר על חיי לטובת האומה. בעצם מה אני מודיע בזה? שכל הערך של החיים שלי מכוח מים שווים, כי יש כאן מסע היסטורי אדיר של האומה כולה שיצא מצרים ועתיד להגיע לירושלים. כל המסע הזה, החיים שאני נושא בקרבי, כל הכם שווה בשביל המסע. אז אם אני צריך למות במחאות, כן, אז עדיף שהמסע ימשיך על ידי מיטתי המשר לשים. אותו דבר פה בזהר אנפין. עדיף לשלם הפרט מיטה רוחנית במרכאות פרטית, תשלום רוחני פרטי, כדי שמסע החיים הכללי שבקרבו ימשיך לנו הלאה. כמו שאני אומר, בין היחיד במלחמה שמשלם על חייו בשביל שהמסע הכללי ימשיך, כך מעין אותו דבר אצל היחיד. יש, כאילו, העבירה הפרטית שצריך לעבור בשביל שמסע החיים הכללי שלו ימשיך הלאה. לכן מסיים הרב ואומר כאן, כלל התורה כולה היא לאשר את הצד הבכירי שבחיים, והיא מודיעה שישאר לחיים שהם למעלה מרכז הנטייה הבכירית, שעתיד הדבר לצאת אל הפועל, מה שהחיים גוזלים בתיכם הוא יותר גדול מכל עולם הבכירה שמתגלה בתוכנו, והוא עתיד ערך החיים הזה לצאת אל הפועל על ידי המשך החיים, כל מה שגנוז בהם עתיד לצאת אל הפועל, לכן ראוי שימשכו ימות המשיח שבנו זכות ולא חובה, דיון התעלות כללית בכללות החיים. למעלה מערך הבחירה הפרטית, כי היא מאבקה על ידי נרוע של הקדוש ברוך הוא, והיה לך אנשים, לעולם, לא כאב על איתי. שאלה שהיום מועלית ביחס לשאלת ערך החיים. היום התרבות הכללית שמה את ערך החיים כערך עליון. ואין שום ערך בעולם יותר חשוב מערך החיים. השאלה אם ערך החיים בעצמם, עצם העובדה שאדם חי זה ערך עליון. השאלה הזאת היא שאלה לא פשוטה. אנחנו קוראים בתורה שבסך הכל, כל התורה כולה נדחית
פיקוח נפש, דוחה כל התורה כולה, כולל שבת. יוצא שברמה לכאורה התיאורטית, אנחנו מסכימים מהשקפת העולם הכללית שבעצם איך החיים הוא יותר חשוב מכל דבר אחר. כי המושג, חי בהם ולא שימות בהם, שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, זה יסוד זה לא יסוד שימציא אותו היום באירופה, באמריקה, זה יסוד של התורה, מיום קבלתה, שאין דבר שם לפני פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה הכל. כל היתר, גם למי שלא מסכים שמדינת ישראל השיץ מקרחת גאולתנו ומצוות כיבוש הארץ נוהגת בזמן הזה, גם גדולי הפוסקים החרדים מסכימים שאדם בא ושאל אותם שאלות בהלכה בהלכות צבא, אז זה פיקוח נפש, בדיני פיקוח נפש, אתה מגיע, נגיד, פלוס מינוס לאותן תוצאות בסופו של דבר בהיתרים. יש פיקוח נפש קרוב, רחוק, עקיף, לא כללי, פרטי, לא משנה, זה חשבונות הכל של פיקוח נפש. החשבון הזה הוא חשבון שאיך שאתה לא ניגש אל הסוגיה של צבא, ואיך שאתה ניגש אליה ממצוות כיבוש הארץ, ואיך שאתה ניגש אליה מדין פיקוח נפש, בסופו של דבר אתה מגיע כמו... יש חידוש אחד גדול שהרב גורן חידש, זה ששבת בזמן מלחמה, שבת יתחויה אתם יודעים שכל דיני פיקוח נפש דוחה שבת, זה שפיקוח נפש דוחה את השבת, ושבת קיימת, וכל רגע אתה בודק, נכון, לרגע זה, האם יש כאן צורך לפיקוח נפש לדחות את השבת. זה בשבת שנקרא דחויה, כלומר, פיקוח הנפש דוחה שבת. אבל הרב גורן אומר שמצוות מלחמה, הכללים האלה נוהגים, יש כלל אחר לגמרי. במצוות מלחמה, שבת הותרה ולא דחויה. זה יסוד גדול, יסוד עצום, יש לנו נפקמים לגדולות ההלכה, כל מיני... כמה אתה מדקדק או לא מדקדק, או משתדל להימנע מחילול, האם בכלל יש חילול, אין דין חילול. זה לא חידוש שהוא המציא את המושג הוטרה, זה מושג שמופיע בגמרא. הוא טוען שזה נוגע למלחמות בזמן הזה, וזה יסוד גדול שמופיע בשוטים שלו. בכל מקרה, שאלת ערך החיים. ערך החיים, האם יש בעולם דבר יותר יקר מעצם העובדה שאנחנו חיים? נכון, מצאנו בתורה שלושה דברים שלא שווה להמשיך לחיות לאחר מכן אם עברנו עליהם. זה המושגים, עבודה זרה, גילויות, שפיכות דמים שנברא פה. אבל יש כנראה שלושה דברים, כלומר היוצאים דופן, הם היוצאים דופן, זה דור שאחרי שנכשלנו בהם, אחרי שעברנו עליהם, באמת אין ערך לחיים אחר כך. אבל כל זמן שלא הגענו לפינות האלה, ולפינות רחוקות, או פינות לא פשוטות, הפינות האלה, כל זמן שלא הגענו להן, כל התורה, כל המצוות כולם, כל תפרשיות, כן, מצוות, הכל נדחה בפני פיקוח נפש. פירוש, ערך החיים קודם לכל התורה כולה. וגם אם צריך לעבור על כל התורה כולה, ובלבד יישאר בחיים, כן, תופס אותך, זה גמרות מפורשות, תופס אותך גוי בשבת, אומר לך, תחוש, או שאני הורג אותך, אתה הולך וחורש בשבת. גמרות מפורשות, דברים מפורשים, דינים מפורשים. נסיעה לבית חולים של אישה יולדת, פיקוח נפש דוחה שבת. תוכרה איפה פיקוח נפש, אלא הלידה היא סכנה, וזה ספק אפילו, והספק, גם הספק דוחים. לא רק על תיקוח ודאי, גם ספק תיקוח מתוך תוכים. מה לגבי? זה
הרב
חורש. האם מותר? זה מחלוקת גדולה מאוד, זה מחלוקת גדולה מאוד בראשונים, הרמב״ם שהרמב״ם ושאר הראשונים, האם לאדם הוא במקום שלא נאמר שיהרג בעל יבוא, ואדם האם מותר לו במילתא דחסידותא להיכנס ויהרג בעל יבוא או שזה מתאבד? זו שאלה גדולה, נדמה לי שהשיטתו של הרמב״ם או נדמה שמסבירים שיטתו של יוסף שכן אפשר להיכנס לדבר הזה. נסביר את רבי עקיבא שקלקלו ברבים, אבל מה פתאום מותר לעשות דבר הזה? נדמה לי שההסברים של האחרונים בדבר הזה זה שזה לחסיד יחיד בדורו בעניין כללי, ואז יש לזה גדר שמיטה דחסידותא, וסתם אדם שרוצה לעשות את זה, נדמה לי שזה עשו. אבל כיוון שאני לא ראיתי את הסוגיה בזמן האחרון, נגיד לך מכאן, לפסוק לך הלכה מחר בבוקר, לפסוק את הנפש של הדבר הזה, לא מהערת שלי, אבל יש איזה דיון גדול מאוד בראשונים, האם זה מותר או שזה עבירה, מדד החסידות או שזה עבירה. בסוגיה שמונחת לפנינו, הגמרא שואלת פה שאלה גדולה, האם מותר לחבות את הנר לצורך חולה בשבת? ולכאורה, הדין הוא פשוט, חי בהם ולא שימות בהם לכאורה. אבל הגמרא נותנת תשובה אחרת, והתשובה החדשה שלה, אנחנו לומדים כאן את הסברה הרוחנית שעומדת ביסוד ההיתר ההלכתי של, של פיקוח נפש דוחה שבת, וחי בהם ולא שימות בהם. לאמור. מה שהגמרא פה נותנת תשובה לכאורה, היא תשובה תשובה, נקרא את התשובה. לעניין השאלה זה שאין לקדמך נר, השאלה ששאל לו בתחילת הפרק. בתחילת הפרק שואלת הגמרא, מה הדין של חולה שמצוי בסכנה, אם מותר לחבות נר עבורו, והגמרא לא נותנת תשובה בעצם, ודנה בכל מיני דינים למיניהם, עד שהיא מגיעה לפה. ולעניין השאלה זה שאין לקדמך, ששאלנו קודם, נר קרויה נר, ונשמתו של אדם קרויה נר, מותר תכבה נר של בשר ודם מפני נרו של הקדוש ברוך הוא. מה התשובה באופן פשוט? מה מותר? עדיף שימות, נכורה. מה זה הנר של הקדוש ברוך הוא לכרה? שבת. ומה זה הנר של הבן אדם? הנשמה שלו. ומה כתוב פה לכאורה בפשט של הדברים? שעדיף שיחבה הנר של הבן אדם, הוא לא יחבה נר השם. לא. מה פתאום, אלא?
זה קצת אחר. שהנר של הקדוש ברוך הוא החיים, והנר של
המצב אדם,
זה
תחבר
אותו,
ושהחיים שלו... כן. זה ברור שלא להבין את הפירוש כך, כי אחרת המשמעות היא שדרשה של אגדת עובדת בסתירה לדין פשוט של בחי בהן. נכון? שזה ודאי הכיבוד. גם תסתכלו ברש"י. רש"י איך כותב? מוטב תרבה נרו לא מאה חיילית חילול שבת לפיקוח נפקה נפש נפקלן מי וחי בהם ולא שימות בהם. חבר'ה, שלא תתבלבלו, אומר לנו מיד רשי, וגם שלא תחשבו שלמדו דיני פיקוח נפש דוחה שמד מתרשות באגדתה. אגדתה עם כל הכבוד, זה מחשוב, זה מידס, זה מוסר, זה הרבה דברים יפים וחשובים, אידיאלים, ערכים, אבל הלוך זה לא לומדים מהגדה. כן, אלא להתאימם לדבר הגדה מושכת את הלב, לפי שהיו באים לשמוע את הדרשה נשים והמאה הרצות, והיו צריכים מהדור שני משכם. בסוף תמיד נפלים בפח הזה, למשוך את ליבם. אתה יודע, אתה לא מתארגן בזמן, אתה נופל בפח. לא חודתי, נגד אנשים. דווקא ראינו בכלי יקר השבוע ביחד איך זה הולך שם הדרשה, הוא דורש את איש אמו ואביו תיראו. אז הדרשה הרגילה אומרת למה הקדימו מורה אם למורה אב, כי בדרך איש אמו צריך לכבד תורה, צריך להגיד האמא. ובשני כתוב כבד את אביך ואת אמך. למה? כי בדרך כלל אדם מכבד יותר את האם אשר את האב, לכן הוסיפו את האב. אז איך הוא אמר שם, רוצה להגיד שכבוד האם?
גם האבא צריכה לכבוד האם. אני חושב שגם
האבא
גם
אמרת
לכבוד
האם. זאת אומרת, הוא רוצה, כן, הוא זכרות, יש שם חידוש מעניין. כבד את אביך ואת אמך, הבן. זאת אומרת, הוא מחדש שם חידוש שגם הבן וגם האב זה דבר פשוט, חייבים לכבוד האם. ולכן הייתה צריכה תורה לחדש ולהוסיף גם את האב, שם בפסוק, להקדים ולומר, שהבן חייב גם בכבודו, שלמלא הפסוק הוא רוצה לומר, היה פשוט שהבן לא כל כך חייב בכבוד דוד, גם הוא וגם האב השתוו ביחס לכבוד האב. זאת אומרת, כבוד האב זה מעלה עליונה, שגם אבא וגם הבן חייבים בו. ואז היה הבן הייתה ואמינה שישווה את עצמו לאביו, כי הרי שניהם חייבים בכבוד האב, כמה שמלה מקבל את אביך ואת אמך, אפילו את אביך אתה צריך לזה. אישה חייבת
בכבוד
בעלה.
אישה
חייבת
בכבוד בעלה.
מורה.
מורה.
במורה, לא לא, זה משהו אחר, זה משהו אחר. זה משהו, זה ברשות בעלה. היא לא יכולה לעשות משהו אותה, מתי שהיא. טוב? אני זוכר שלמדתי. שלי אברהם, זוכר מה למדתי. הסוגיה פה בפנים, הדברי הגדה זה נראה ברשי כאילו סתם שנמשוך את הלב של האנשים. אבל כמובן, אין הדברים הם כך. הדברי האגדה האלה הם בעצם ההבנה הרוחנית העמוקה של די פיקוח נפש דוחה את שאר המצוות, פירוש דבר בירור יסודי של מעלת ערך חיי האדם. בעצם האגדה הזאת באה לברר את היסוד הגדול הזה. בעצם הדרשה הקטנה הזאת של שורה אחת שאמר הדרשן, הרב קוק הניח שאנחנו כנראה או נשים או עמי ארצות, לא משנה, אפשר להחליט איפה אנחנו רוצים להיות. בכל מקרה, אתם רואים שכתב לנו פה הרבה מילים להסביר לנו משפט אחד של נקרא בפנים. סמר ג' לעניין, זה בדף למד, בדף למד במסכת שבת, עמוד 94 בעין היה. כל על ההבנה על מה שכל מצוות התורה נדחות מפני פיקוח נפש, צריכה להיות מתבארת שאין בזה דבר הסותר לערכי התורה חלילה. סליחה שאני נצרק על זה דני פיקוח נפש, אני פשוט צריך להגיד לכולם. העובדה שירד שומר אחד במהלך היום, זה הייתה המלצת המחת להוריד בזמן שאין אנשים נמצאים למטה בקרוונים במהלך שעות היום, שעות האור, זה הייתה המלצה של המחת. פה ומול בית המדרש שנמצאים כולם צריך להיות שומר כל הזמן. לכן הורדנו את זה במצד המחת, כדי לא להמיס עליכם סתם אומץ מיותר. גם אפשר להגיד, למה לא מאחרת כאשר הרבה אנשים תעשה? שאלתי את המחת, המחת אמר, אין צורך בדבר, זה מיותר. חוץ משעות הצהריים שאתם נחים, שיהיו שם שומרים, ההגדרה אם כן, כשאתם שומרים, מרתח השכה ואילך, עד בוקר, עד היום, והשומר פה המשיך של הבוגר, פה, וגם בלילה למטה בעזרה, כמו שהתחלנו בסוף זמן חורף, ואתם משאיר שמירה פה ושם של הבוגרים, ולכם יש, קיבלתם הנחה מהמחת יש שעות היום, זה פרט לשעות השינה שצריך להיות שם שומעים. היה עוד תקלה קטנה היום של חוסר זה, תעשו בזה סדר מהר, והמטבח נשכח נשק היום. והגיע שם המסעית עם המזון, שמגיע תמיד עם הפועל הערבי, והם פרוק את המזון. כן. ככה זה תמיד ששוכרים את הנשק, בדיוק מגיע מסעית, בדיוק עם הערבי שעולה, בדיוק מתנדב לעלות למעלה. בדיוק הוא רואה נשק. זה דרך זה קורה. 10 שנים שומרים על הנשק, זה לא מגיע ערבי, תמיד פורק למטה. והיום שנכנס לשוק לעלות לזה, נס למנבח, נשק מימות. קיצור, זה יכול לגמר בתקלה חמורה מאוד. לכן אתם צריכים ביניכם לקבוע מי הוא התורה שאחראי על הנשק שנמצא במנבח במהלך היום. שהוא ידע שהוא אחראי עליו, זאת אומרת שיוצאים, פשוט החבר'ה הלכו, שחררו את הנשק שם, והרבה בצהריים. ואתה לא יודע מאיך זה בא לך. פיקוח נפש. טוב, נחזור חזרה לדיני פיקוח נפש. כלל הבנה על מה שכל מצוות התורה נדחות מבני פיקוח נפש, צריכה להיות מתבארת שאין בזה דבר סותר לערכי התורה חלילה. הייתה אבא מינה לומר שערך החיים זו הבחירה החופשית. וכל זמן שאדם בחירתו החופשית טובה, הוא ראוי לחיים שהבורא נתן בקרבו. אבל בהיותו צריך לעבור על ערכי התורה, שזה בעצם ביצוי של צלם אלוקים שבו לחיים האמיתיים שבו, אין ערך לחיים שלו, זה בקרבו. זו אבא מינה. הרי מה זה תורה במצוותיה? אם התורה זה דבר חיצוני לנו, יעשה, יעשה, לא יעשה, לא יעשה. אבל אם התורה היא אורך ימינו וחיינו, זה בעצם עצם החיים שלנו. אז אם בשביל להמשיך לחיות פיזיולוגית, אני צריך לעבור על החיים הפנימיים הרוחניים שלי, רק לחיים האלה. הבורא לא נתן לנו את החיים בשביל לא לחיות את ערך האלוקי שבנו. זה הבא מיה. מה מאמינה שפיקוח נפש לא דוחה
כי מה זה ביקור נפש? שהחומרה תמשיך לחיות על חשבון התוכנה. נכון? התוכנה האלוקית, אי אפשר להמשיך לחיות. אתה רוצה עכשיו את החומרה, תמשיך לחיות. אי אפשר, באמינה שאי אפשר, אין ערך לגוף, לגוף שלנו, אם לא התוכן האלוקי החי בתוכו. זה היה באמינה. באה התורה ומלמדת, לא כך הם פני הדברים. לגוף החי, גם ביותו צריך לעבור על ערך התורה שבו, על ערך צלם אלוקים שבו, יש לו ערך, ואפילו האחי עומד ודוחה. והדבר עולה פלא, איפה שמענו בתורה, מה היסוד שהתורה, מה התורה חושבת שיש ערך לחיים כאלה? עוד פעם, כלל ההבנה על מה שכל מצוות התורה נדחות בזה ביקור נפש, צריכה להיות מתבארת שאין בזה דבר סותר לערכי התורה חלילה. זאת אומרת, אל תבוא ותאמר שהאבמינה שהצגנו היא האבמינה נכונה. אלא היא לא כך, אלא. כי אם השקפה על החיים המוסריים והחומריים במלוא מובנם, במלוא שלמות קדושתם, הם יכריעו למשפט הזה. אלא במבט מקיף, כולל ועמוק, נבין שהתורה מבואה לומר וחי בהם ולא שימות בהם. זאת אומרת, נמשיך לחיות למרות שאנחנו צריכים לעבור על התוכן המוסרי של החיים. זה יותר גדול מאשר העבירות המוסריות, העבירות התורניות שלנו. עצם החיים יותר גדול. תכף נתבונן. מדוע? הנימוק. באשר מגמת מצוות התורה היא להרים את מעלת הכוח האנושי המוסרי ומה שנוגע לבחירה החופשית בתכלית קדושתו. התורה ומצוותיה מתייחסים לתחום אחד מחיי האדם, והוא עולם הבחירה החופשית. אבל אם אתה חושב שהחיים שאדם נושא בקרבו הם רק עולם הבחירה החופשית שבו, החיים שאנחנו מכילים בקרבנו יש להם ערך נוסף על גבי הבחירה החופשית שאנחנו חיים. נכון שמשהו לא בבחירתנו, לא בבחירתנו, אבל עולם הבחירה החופשית זה לא כל המטרה של היות החיים מצויים בתוכם. לכן אומר לנו כך, באשר מגמת מצוות התורה היא להרים את מעלת הכוח האנושי המוסרי במה שנגיע לבחירה הראשית תחליט בשעתו. אומנם החיים עצמם, המציאות בכללה, בתור כלל מעשה השם, הלא היא רחבה וגדולה הרבה מאותו החלק המיוחד ממנה שהוקצה לבחירה החופשית האנושית. כי רק חלק 1% בחיים שעל פי ההנחה של החוכמה העליונה תהיה אז מצורפת לתוכנית של כלל המציאות בעילויה כשתהיה בנויה על פי הבחירה הראשית של האדם. אבל עצם מציאות החיים, כמה כוחות אדירים יש בהם שהם למעלה מכל עניין של בחירה ונטייה החופשית. מחדש לנו פה הרב מבט חדש של החיים שאנחנו חיים בתוכם. הברכה שאנחנו מברכים אחרי שרצים השיעורתיים, ברכת אשר יצר, מסתיימת בלשון, מטבע לשון, רופא כל בשר מפליל לעשות. סתור מסביר מה זה רופא כל בשר מפליל לעשות, שמה הפלא? שמחבר גוף ונשמה. ברכת רופא כל בשר, הוא מפליא לעשות, המפליא מה הפלא? באדם, בבריאה שנקראת אדם, חיבור, רוח וחומר. שני הפכים, סתירה, זה כמו אש ומים, להרכיב אותם ביחד, לא הולך. או שהמים חווים את האש, או אש מעדה את המים. חיבור, שני עצמים, הפוכים זה מזה בבריאה, רוח וחומר יחדיו, הופך על בשר ומפליל לעשות. החיבור הזה, יש בו שני ממדים. מימד אחד שכולל את עצם החיבור שיש לו כנראה השפעות הרבה יותר דוד מה שאנחנו מכירים ויודעים. שלב שני יש לחיבור הזה ערך במה שאנחנו משתמשים בו בחירתנו החופשית לטוב או לרע. שתי קומות.
מה
לחיבור הזה, רוח וחומר, יש לעצם החיבור ערך עוד לפני שהתחלנו לעשות משהו בחיים. כלום! עצם זה שאני חי. הרוח וחומר ירדה. עצם החיבור הזה, שנשמה שיורדת לאדם ומופיע בתוך גוף, יש איזה ערך שעומד לפני עצמו, פועל פעולות רבות בעולם מעצם הקישור. שלב שני, חיבור, נקודה שנייה, זה מה החיבור הזה בא לידי ביטוי בעולם הבחירי החופשי שלנו. הם שני ממדים בחיים שלנו, שני ממדים. למה אין הפקבין? אתן לכם דוגמה. אשתן לכם דוגמה. אחת השאלות הכי גדולות שעולות היום בעולם המשפט והרפואה, זו שאלת המתת. שאלת המתת החסד, שאלה כבדה ביותר. מדוע? כי סוף סוף כשאתה רואה את החיים של החולה, האומללות, הסבל, היסורים, הבלתי נסבלים, שלו, של כל הסובב אותו. למה אני חיית? אם רחל התפרצה בזה שלא היה לה בנים, התפרצות כזאת, אז מה אנחנו נלין על אנשים? לא נגיד, בחור בן 20 כבר רוצה לבוח מחן אותו. אנשים זקנים. 85, 90, 95. עשה פעל רע. אז זה נאמר כתוב במשנה, 90, 90, כתוב שם משנה פרקי אבות, 90. אמר ומתן. אז לא, גם אגב אמור לא סופר אותו. אז מה הוא מבקש? בגיל 95, נסורים, כולו צנרת מלמעלה, אין חבורה ללא מתום, אין פינה ללא צנרת, הכל תרופון, חובר לאקום, חובר לזה, הוא נראה כמו מחשב נייד, כולו עם צלילים וקולות מה הוא מבקש? בהכרה, צלולה, מבקש, נתק אותו מהברדק הזה, שחררו אותו לעולם שכולו תספיקו לענות אותו. פשוט זה התעללות. אם אנחנו בוחנים את שאלת החיים הבחיריים, אם החיים זה רק הבחירה החופשית שלנו, לכאורה, קשה למצוא, מלא הגזרה האלוקית, קשה לך למצוא מה התועלת בעסקה. הוא לא מייצר כלום, זה רק נזק אחד גדול. או מתחנן על נפשו שנה הזאת, לא תגיד פה... שולחים יד במישהו. פשוט הבן אדם כבר גבור. האם יש לעצם המצב הזה ערך שהוא יותר גדול מהמעשה הבחירי שלו? וגלה לו רק הוא בלי קשר לשאלה של הזקן. החיים שלנו יש בהם בניין של שתי קומות. קומת הבחירה זה האחריות שלנו, זה מה שמוטל לנו. והתורה ומצוותיה פונות לעולם הבחירה החופשית, זהו. אבל קיים בנו עוד קומה, עצם החיים הזורמים בתוכנו, של חיבור נשמה וגוף בעולם, ומה שהנשמה הזאת מחוברת לגוף ועוברת ביותה מחוברת לגוף, בין שזה סבל, בין שזה איסורים, בין שזה עצם החיים, בלי סבל, בלי איסורים, עצם החיבור הזה יש לו חשבון אלוקי, חשבון אלוקי שקשור לכל מערכת החיים בעולם. כמו שיש חיים שתולים בצמח, ויש חיים שתולים בחי, ויש חיים בכל המערכות, ריבונו של עולם שותל בהם חיים, ויש להם ערך בעצם החיים השתולים בהם. במערכת הכוללת של המושג חיים, הופעת החיים בעולם. גם לחיים המופיעים באדם, עוד בלי קשר לשאלה, מה אתה עושה עם החיים? יש להם ערך קודם כל מצד החשבון הלוק. אתה יכול להגיד את זה בשתי בחינות. כן.
איך אתה מנהלק את הרוח והחומר
פה שלוש עמידות. כן. קשור. הוא לא מפרט פה, אבל ודאי הדברים קשורים בכלל. גם לכלל וגם לכלל. כי אף פעם אנחנו יודעים ששום דבר הוא לא. הוא גם קשור אליך אישית בעצם מהחיים זומים. אפשר לומר את זה בשני אורדים. אפשר לומר את זה ברמה פשוטה, לא מפתית, אלא מאוד גלויה. לומר במובן הזה. עזוב את הזקן כרגע. באופן פשוט אפשר לומר כך, שאת
אתם זוכרים, משה רבנו שאלה, ואיפן כה וכה, ויח את המצרים, נכון? מה כותב רש"י בשם חז"ל, מה אומר? מה זה ואיפן כה וכה? התבונן על כל הדורות עתידים לצאת ממנו השם, ויצא ממנו צדיק.
נו.
זאת אומרת, ערך החיים של הרשע זה מצד עצמו, כפרה, אין לו שום ערך. אבל ערך החיים שהוא נושא בקרבו זה ממה שעתיד לצאת, לא ממנו אישית, במובן שיעשה פעם משהו טוב. אלא עתיד לצאת על משהו ששייך, ויש לו חשיבות בעולם. לכן אתה לא... לא לנו, גם אם הבחירה החופשית שלו קרסה לגמרי, לא לנו לדעת החשבון. חשבון שני אתה יכול לומר, חלה אליו שבת אחת, כדי שישמור, שהוא לא טוב עליו, באופן פשוט, חשבון. מה שגם חשבון פרקטי. תראה, החיים הבכירים עכשיו חסרי משמעות. תן לו לרשע הזדמנות לשוב בתשובה, ויהיה צדר. בוא, תן שאנס. אפשר גם לומר את זה לרמד. אבל הרב קוק מרים את זה לעוד קומה. גם אם לא הראשון יהיה, וגם אם לא השני יהיה, יש, הדבר עובד לפני עצמו. גם אם לא תגיד הנימוק הראשון שאמרתי, וגם לא תגיד הנימוק השני שאמרתי, אלא עצם החיים השתולים ומופיעים באדם, יש להם איך מצד החשבון האלוקי של הופעת חיים ונשמות בעולם שלנו. ולא לנו, הדבר הוא כזה מדהים. עצם המצווה הזאת היא כל כך יקרה וחשובה, שמה היא מצדיקה? מה היא מצדיקה? לעבור על כל עולם הבחירה החופשית לרעה. חוץ מה, אמרנו, הפינה של עבודה זה הגיעות חוי. אבל זאת אומרת, עצם החיים השתולים וקרבנו הם כל כך יקרים, עד שמוצדק בעבורם גם בלי קשר אם בעתיד אתה תתנהג יפה או לא תתנהג יפה. עצם המציאות הזאת היא מצדיקה המשך החיים שלנו, המשך החיים הזורמים. היא עצמה מצדיקה לעבור על כל אחד ואחד מכל מצוותיה של תורה כשתעמוד סתירה בין החיים ובין מצווה של תורה. כן, כי שעת השמד הוא מקבל ערך של, של גילוי, של עבודת כוכבים, גילוי רציחות דמים, הוא פשוט עולה לרמה הזאת. כי שעת השמד פירוש הדבר שכשבאים על הלכה פרטית, לא באים על הלכה פרטית, באים על כל התורה כולה. כן, מרים את זה לרף, לליגה של עבודה זרה, גילוי רציחות. מרים הלכה פרטית, הוא מפקיע אותה מהזה, ומרים אותה לליגה של ה... מה? איך? חילול השם? מה? זה אומר חילול השם? פרסיה? לא הבאתי מה השם. זה נקרא שאת השמעת שם, אני לא זוכר, זה כמרות לשתת, נכון? לא איך זה? זה... זה גמרות, אני לא רוצה לומר דברים מדויקים. זו שאלה שמופיעה בגמרה. אז תנה את זה שם.
זה קשור, אבל אפשר לראות את זה איך שהמשפחה מתגלת את זה בין אדם חי והוא גם במצב ככה שהוא לא עושה כלום. במצב אחרי זה שהוא מת, זה שונה לגמרי גם אצל המשפחה.
בוודאי. המשפחה, חביבי, זה רווח והצלה עמוד היהודים. נכון, נכון, לא, משפחה זה בשביל ההצלה, הפוך ממך שאני אומר, הפוך, אתה טוען של המשפחה זה טוב.
לא טוב לראות ככה, אבל עדיין...
זאת אומרת, זה רווח עוד פעם, זה רווח פרקטי בעולם הבחירה, לא מצידו, מצד המשפחה. אני אומר, אפילו אם לא היה רווח. אפילו לא היה רווח. אני הייתי בלוויה בשבוע שעבר, יהודי שסבל סבל רב, יהודי, אני מקימי סעד, קיבוץ סעד, שנפטר השבוע שעבר. יהודי שסבל סבל בסוף חיים של התאר, קרתו לו רגל אחת, אחרות שנתיים קרתו לו רגל שנייה, אילן נמקים, יהודי שכולו ערמת חבלות, סורי גיהנום. כשפגשתי חבר של הבן שלו, חבר של איתו. אז כשפגשתי אותו נכנסתי לבית, באתי קצת מוקדם, לפני שכל הקהל מגיע, אז נגיד, זה זמן טוב תמיד לבוא לפני אנשים משפחה לבד, ראשונים שמגיעים זה הזדמנות הכי טובה. גיליתי מהניסיון שלי, אתה בא בלוויה, בבעיה, אתה בא לדעת, היית, מה היית, רואים אותך, לא יודעת, כולם מתחפים להגיד, איך הייתי גם מסכן מסכן האלה שזה, שהוא אבלית, צריך להגיד שלום לכולם, שילה מלכת, אי אפשר להגיד שלום עם הראש כזה, פרסות שראיתי אותם. סימנתי לי, אתה כסס. אז אני תמיד ראיתי שאני אסיים, אני מצליח, ואתה מיד אני מצליח. למה קצת יותר מוזמן? אני מכיר קרוב, אני לא מכיר קרוב, אני נבחר שם. מכיר קרוב, אז... זה ככה חיים, נו מה? אז באתי קצת יותר מוקדם. אז אני לא ידעתי את הסיפור שהוא סבל כל כך אבא לפני סוף חייו. אז אני חשבתי עם כל את חבר שלי עצוב, מיועד, דוקי המשפחה, בולה, כולם בוכים וזה מלווי, והייתי ככה נכנסתי כבר בדחיל אותי, ואני אומר, יושבים. שמחה, אבל... לא, חס ושלום, יושבים בשקט. יושבים בשקט, מסתכלים על בומי התמונות. שלום, יושבים, יושבים. התחלתי לספר את הסיפור. אמר לי, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא גאל אותו מישראל. הבנתי. סבל כל כך סבל נורא, פשוט, היה בפשוט, פשוט סבל, חייב לגמור בסבל כזה נורא, שזה היה, אתה מבין, אבל זה הצלה אלוקית, ריבונו שלנו נחליץ, זה הסוף, זה הרגע לקחת, מה שאת צריך לעשות באוילם הזה עשה, בין שבסוף חייב לא יכול לתפקד שום דבר, לא משנה, אבל ריבונו שלנו נקם. אגב, יש חילוק גדול ברפואה, בין לנתק ממכונות, לבין לא לחגן. דווקא מין מאוד גדולה, צריך לשבת עם יד על הדופק. שיש לך הורים, זקנים, או מי, נגיד, חייל שמקצע אנושות וזה. בעיקר זה לתחלים, זה פחות, פחות, אצל אנשים מאוד זקנים, המחלה שהם הולכת מדרדרת, וכל שלב בהידרדרות, מלבישים עליהם עוד, עוד צינור, עוד מבחנה, עוד כזה, מלמעלה עוד, כן, עוד, עוד אינפוזיה כזאת, עמוד מלא אינפוזיות כולו, ו... עכשיו, אחרי שחיברו אותו לכל זה, אתה לא יכול להגיד, שמה, בוא נעזוב אותו. עזוב אותו, אין עזוב אותו. אם אתה יודע שזה מחלה חשוכת מרבה שאין שום סיכוי לצאת מה, נקח רופאים אומרים, והמצב מדרדר, והראש כבר הפסיק לעבוד, או לא יודע, מערכות התחילו להפסיק את הקטע. אז מה? לא, כתוב דברים כאלה, אפשר לבדוק עם רופאים ורבנים, ורבנים מתירים, לא לחבר במצב שזה מה שנקרא חולה סופני, במצב שהמערכות מתחילות עסיקות תפקד, זאת אומרת שיוצאות מ... הן לא יכולות, הן לא יכולות לקום אחורה חזרה, אתה מבין? מצב התדרדרות, כתוב, וראוי טוב לבדוק את זה ולשאול את הרופאים מה הולך לקרות, כי בדרך כלל הרופאים, אם אתה יודע, לא רוצים להביא את המשפחה, לא מספרים לך מה הולך להיות. מה? אדוני... אני לא יודע כמה טסת לבית חולים, אני גר בבית חולים. אני מדי פעם קופץ לפה אליכם בבית חולים. אני גר בבתי חולים. אני גר בעין קרן, בין פעמיים ושלוש פעמים שבוע אני בעין קרן. היא חותנת במצב קשה, והיא נמצא בעין קרן, היא חילה. איזה בית חולים אתה יכול לדעות? אתה יכול לדעות מתי שאתה רוצה בשעות היום, אני אקנה את זה בית חולים, אתה יודע, אבל סתקל לי באיזשהו שלב. אני סתום ישמע כל הזמן. ובזה ובזה, בשבוע ילדה של משפחת לשם, גבעת עת, אבל ניתוח לב פתוח, ילדה בת 3, סטן בלב נקרא לה. קיצור, גם כי ביליתי שם איתם. לא משנה, הרופאים, נכון שאומרים לך, יש איזה מקרה מסוים, אומרים לך, לא לוקחים כאילו לקחת שום סאנס, ניתוח וזה, אומר כן. והניתוח הזה 20%, 80% לא יוצאים, 20% ניתוח נוראי, אין שם סיכוי, רק אם מנצחים מעוללים, ואז קורה פלא, נגמר הניתוח, ומקרה יצא שמנצח המעולל, שיצליח להציל את ה... תודה, תודה, פה בא לך. אני יודע שגם מנצח לי, עד יודע לעשות את זה, גם ברור, וכולים עשו את זה, אתה יודע, אתה לא אשים. אבל בדבר, בתהליך התדרדרות, ארוך זמן, הם לא מספרים לך מרגע שהוא מתחיל, מה הולך לקרות בסוף. ואני יודע מה חותנת שלי, אנחנו מראה לה, זה סרטן ריאה, אמרו לנו, צנדתך את הריאה, נשיא את הכל יהיה בסדר. צנדת את הריאה, שלושה חודכים אחרי זה, גרורה במוח. אמרו לו, לא, איך זה יצא? אמרו, לא, זה ככה, קובל, יוצא, ככה יש. פעמים תחנקים לנו מהריאה, הולכים לראש. אני למה לראש? ככה זה, הסטטיסטיקה מראה ש-80% מחולה חולה אלה שקרתו לעברה, אלה הם אחרי זה גידולו. לא, למה לא? לא, זה טרז, יש 20% שלו. גמרנו את זה, עושה ושומע את הגידול מהראש, אחרי חודשיים בדיוק עוד גידולו. אמרתי, מאיפה זה יצא? הוא לא, תראה, יכול להיות, עוד גרורה. אמרתי, אבל זה היה ראשונה, זה חשב, הוא לא מהגרור, הבן של הראשון, אתה מבין את זה עוד. לא אמר זה, פתאום עוד צעות, השם ישמרנו, פתאום אנחנו רואים תיק פלילי, אמרתי לה, אין למחלקה מרצחיית, אתה מוכן להגיד לי איך זה, איך נראה המסלול? לאן אנחנו הולכים? דבר, תגיד! לא, 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 לא נעים. אכפת מה זה נעד, עושה לא זה, נשא נושא לב, יד נלפה, תגיד! לא, כזה, לא. לא רוצה להפחיד אותך. אז אני אומר, בדברים האלה חשוב להיות נודניק ולברר מה הולך להיות, כי בסוף אתה מחבר אותו לדבר שאתה מתחרט שהתחברת אליו. ויש כל מיני תרופות שאני בודק אותן לפני זה, ואני שואל, אני אתנית עם רבנים, ואני שואל את הרופאים מה המשמעות של החיבור או אי חיבור, שזה נפקא מינה, אז הוא נתלה בזה, ועכשיו אתה מעריך לו את האיסורים לעוד שנתיים, שהוא פשוט משותק ולא מתפקד, ואיבד את הראש, ואיבד את המוח, והוא צמח, אתה זוכר אותו עכשיו שנתיים עם איזו תרופה שמחיה אותו באופן מלאכותי. מה? איך? לא, עדיין שבהסכמה של החולה. אם זה בצמח, אז זה כן, יש אפוטרופוס, בבית חולים יש אפוטרופוס. אתה נהיה אפוטרופוס, אתה חותם על אפוטרופוס.
אבל, אתה רואה
לוחנתן ככה
אופן לרפא.
כן. אם
יש להם
חולים, הם יכולים לחבר מישהו ולהצות לך. לא, לא, לרפא זה משהו אחר, זה לא נכון. להעריך חיים באופן מלאכותי, חיים שאין בהם ערך, אז לא. אז כתוב, כתוב, זה לא כל דבר, אתה צריך זהירות בעולם הזה, אני בכל דבר מתייעץ עם פוסקים, אני לא, זה לא צריך שקל בתרופה, ושמע, בוא נעשה מה של המגיל, ותראה, אתה לא נוגע בזה, מה? זה לא עובד ככה, זה לא, צריך להתקיע בחצי אתך, טאבו, טלוויזיה, משחקים, חיים של אנשים. מה שמראה, מה שאנשים סובים, מצחקונים, מה שמשמעים. טיפול נמרץ ילדים, כנראה, אתה יודע, בסדר, כבר אנשים ראו כל בחיים הפסוטים, והילדים, וצריך טיפול נמרץ ילדים, ילדים כאלה קטנים. נכון, נכון. לכן יש בזה, יש ועוד חילוקים, ועוד חילוקים. לכן צריך פוסקים גדולים שמבינים בעניין. כשאתה מצלצלצלצל לפוסק שמכיר את עולם הרפואה ויודע את זה, מכיר הרב יגאל שפרה, מומחה גדול מאוד בתחום הזה, אני הרבה פעמים מתקשר לדבר איתו, מכירים את הרב יגאל שפרה, הוא ממש מומחה גדול מאוד. נכון, עד המקום שהתורה אמרה שלו, אנחנו הכל בגדרי תורה, הרי מי חידש שיש לחיים כזה גדול גם לא לעולם המחירה התורה, ובאותו מקום שהתורה אמרה אין ערך יותר מהמשכת החיים האלה, התורה אמרה שאין ערך. זאת אומרת, אותו ציווי אלוקי שחידש לנו וחיים בהם ולא שימו בהם, ובזה גילנו שערך החיים יש לו ערך גם לא בחירה, לא מעל הבחירי, אלא עצם החיים השתולים בגוף, כן, של המתייצר או לא מתייצר, לא משנה עצם החיים השתולים בו, כן? עצם היסוד הזה, מדובר על אדם בריא, לא יודע, אדם חולה, אנחנו. אומרים לנו, לך תעבור על שבת, ואני אומר, ואני בריא. זה שקום עשה, יש בידיים, יש לי לתת לדבר מצד עצמו, מצד הטבע, לעשות את שלו. מצד הסדר האלוקי, אתה פשוט לא מצליח לרפא, אתה רק מעריך את ה... אתה לא מרפא, בקום עשה אתה יותר מצב שאתה לא מרפא.
אם יש לכם עד כולם
גבוה. אז זה אבל בדיוק החידוש, התורה אמרה שכאן לא, לא צריך. אין איך יותר, זאת אומרת, זה בדיוק החשבון האלוקי שכאן החיים צריכים להסתיים. או, יכולים, יש... זה תחום אפור. זה לא שאסור לך לחבר. רק אחר כך לא תוכל לתק. אתה מבין? יש בין קום עשה לישב ואל תעשה, יש הבדל גדול בתורה. זה לא שהתורה אמרה שאם אתה תתחבר, אתה עובר על איסור. אם אתה חידוש הוא שאם אתה לא מחבר, אתה לא עובר על איסור. זה החידוש הגדול. כן. נמשיך על נקרבי. על כן. רק אז צריכות המצוות, סליחה, אבל עצם מציאות של החיים, כמה כוחות אדירים יש בהם, שהם למעלה מכל עניין של בחירה ונטייה חופשית. שומעים את ההגדרה?
עצם מציאות החיים, כמה כוחות אדירים יש בהם למעלה מכל עניין של בחירה ונטייה חופשית. על כן, רק אז צריכות המצוות כולן להישמר בפרטיהם בכל תוקף, כשאין בהם דבר שולל את כלל החיים, שאז רק הן בשמירתם וקדושתם ישחלו את המציאות של החיים. אבל במקום שהן דוחות את החיים, אז אמרה התורה וחי בהם ולא שימות בהם. מה למדת שהמערכת הכפולה הזאת עובדת ביחד? כלומר, מערכת וחי בהם עוסקת בכלל החיים שאנחנו נושאים בקרבהם, והיא שום מצווה שדוחה לא, היא לא ידחה את כללות החיים שלה, שום פרט מהתורה, פרט ממצוות שלה, לא ידחה את כלל החיים שאנחנו עושים בקרבה. על גבי זה שאנחנו לא דוחים, במקום שזה לא נדחה, אז נכנס תחום עולם הבחירה, ואז אדם מחויב למסור את הנפש על כל פרט ופרט של תורה לקיים אותו כדת וכדין, כל זמן שלא עומד בסתירה לכלל החיים שעומדים בקרבו. כלומר, עולם הבחירה הוא המשך ישיר של כללות החיים, כל מה שכללות החיים חיים בקרבנו, משם הולך ונמשך כל עולם הבחירה החופשי, לקיים את כל התורה וכל מצוותיה דבר דבור על אופניו, לשכלל את עולם הבחירה על פרטיו המתגוונים, כל מה שלא עומדים בסתירה לכללות החיים. יש את כללות החיים שאנחנו עושים בקרבנו, זה כאילו ענפים הולכים ונמשכים ממנו, זה קיום המצוות. אבל כשבשביל לקיים מצווה צריך לעמוד בסתירה לכללות החיים, עד כאן. כלומר, זה הכלל והפרט. עצם החיים זה כלל, המצווה זה הפרטים. ולא ידחה פרט את עצם כללות החיים, אפילו שבשמירת עצם החיים בכללותה, אני נאלץ לעבור על מעשה, צו אלוקי, על מצווה, אני עושה פעולה בלתי מוסרית, בלתי אלוקית, או לא משנה מה. כן.
אני לא אומר על המצווה,
זה אהבה אלוקית, שתעבור על זה. אבל זה לא תעבור על התורה. זה בדיוק החידוש שהוא רוצה להסביר לנו. שהאהבה מינה הייתה שהתורה נוגעת לעולם הבחירה החופשית. מה זה ערך היעדיו? בחירה חופשית שלו, שמה באנו לעולם? להיות גלמים? להיות בעלי חיים, רק עצם להיותנו פה, כל ערכנו כבני אדם זה הבחירה החופשית שלנו. החידוש הגדול שלמרות שאנחנו בבחירתנו החופשית צריכים להפר את ערך הבחירה בשביל לשמר את עצם החיים, זה החידוש הגדול שמופיע.
עצם החיים זה התורה?
לא, עצם החיים בלי התורה, בלי המצוות שלה. בניגוד, אני עובר על התורה.
אתה לא עובר על התורה, התורה נכתב לך לעבור עליה בזמן שיש פיקוח נפש, זה חלק מהתורה.
אני רוצה לשאלה מה אתה? בוודאי שזה מה שכתוב אחד בהם ולא שימות בהם. זה הדין. שאלה מה אתה? אז אמרה התורה וחי בהם ולא שימות. לפני שאנו צריכים להכיר, שימו לב להגדרה, שעצם סוד החיים הוא מעשה השם הכולל כל, הוא הרבה רחב מחוג הבחירה החופשית שעליה תסתרע חלקת הבחירה החופשית של האדם שעליה תנויה שמירת התורה כולה. אותה נקרא את המשפט הזה, משפט מפתח. מפני שאנו צריכים להכיר שעצם סוד החיים הוא מעשה השם הכולל כל. עצם החיים בעולם זה הריגה אלוקית מיוחדת במינה. עצם החיים. והוא הרבה, עצם החיים הם הרבה יותר רחבים, כלומר החיים בכללם הם יותר רחבים מעולם הבחירה החופשית שלנו. עצם החיים שאנחנו עושים בקרבנו הוא יותר רחב ומקיף מהבחירה החופשית שלנו, שעליה מסתרת חלקת הבחירה החופשית שלה ועליה פנויה כל שמירת התורה כולה. כל שמירת התורה תיחסת רק לעולם הבחירה. אין מצוות שלא מתייחסות לעולם הבחירה הפסיד שלך. ובאשר כי החיים ביחס של אותו הקיבוץ של הנשמה האלוקית הרכונית, עם כוחות הגוף החומריים לאותו משך הזמן הנקצב שצריכים להיות שייכים זה לזה, רק אז נצמדם יחד ימלאו את מטרת החיים. חידוש גדול. ריבונו של עולם קבע בסדר הופעת החיים בעולמנו
חיבור בנשמה זו לגוף זה לקצבת זמן נתונה.
עצם החיבור הזה יש לו ערך עוד לפני שאלה מה אנחנו עושים עם החיבור. לכן הוא מגדיר פה שלאותו, עוד פעם, הקיבוץ, כלומר ההתחברות, התקבצות של הנשמה האלוקית הריחונית עם כוחות הגוף החומריים לאותו משך זמן הנקצה הקצי, הזמן שקצור לו לאדם לאורך חייו, כל אדם יש לו קצבת חיים. נדמה שלמדנו פעם בעין היה את החשבון, נכון? עשינו את ה... לא נכון את זה שם. למה? דוד המלך שביקש לדעת את סוף חייו ולא נתנו לו. לכל אדם ואדם יש את קצבת חייו, זמן נתון, שהם צריכים להיות שייכים זה לזה, הנשמה והגוף צריכים להיות מחוברים, ורק אז בהצמדם יחד ימלאו את תעודת החיים. יש זמן קצור שזה יצא להיות ביחד. ועד שלא הסתיים הזמן הקצור, לחיבור הזה יש ערך, בלי קשר לשאלה עוד מה אתה עושה. ואני מצידי, ודאי כל מה שאני שווה וכל הערך שלי כאדם, זה מה אני אעשה עם זה. אבל מצד הסדר האלוקי, הרבת האלוקי לעולם, יש ערך לחיים גם בלי קשר לשאלה מה אני עושה עם החיים שלי. אתם מבינים, יש כאן מצידי ומצד הבורא. מצידי, החשבון אדוני רק אחד, עצם זה שאתה אדוני לא שווה כלום מצדך. כשבאים לדון על עולם הבחירה החופשית, מה אני שווה כבן אדם, אני יכול להגיד, זה שאני חי זה מספיק. וואלה, מאיפה אתה המצא את ההמצאה הזאת שאתה זה? מה אלוהים אומר את זה? בחי בי, שלא שיבוא בהם, אדוני, זה לא חשבון שלך. זה חשבון של הבורא בעולם, למה הנשמה הזאת והגוף הזה צריכים להיות מחוברים? כך וכך זמן, זה רק חשבון אלוקי, זה לא חשבון שלנו. אנחנו רק חשבון אחד מכירים. מה אנחנו עושים עם החיבור הזה? אבל לעצם החיבור, מה פתאום? זה לא עסק שלנו. החידוש הגדול שיש לזה ערך עצום מצד הסדר של הבורא בבריאה, שזה לא מגיע לנו, לא דווקא מינה לנו במובן הזה, מה עושים עם זה. עצם החיבור יש לו חשבון עמוק ביותר. איפה יהיה דווקא מינה למים זה בשבילנו? במקום שתהיה סתירה בין לקיים מצווה, שמשמעותה תהיה הפסקת החיים. מה זה שזה נפקא מינה? מעבר לזה זה שזה נפקא מינה. עצם החיבור, כל רגע שאנו חיים, יש לך חשבון אלוקי עצום. עצום ומופלא. רק יהיה לערך החיים. ערך החיים שאנחנו עושים בקרמת. מי אמר שזה כולל את זה? אני אתנה רשות לרופא לרפא. אז יש בזה גבולות, אתה צודק. זה גבולות, זה יש שם תחומים אפורים. בכלל בחיים יש הרבה אפור, גם הלכה יש אפור. אנשים חושבים שהכל שחור לבן, זה לא נכון. חיים הם לא שחור לבן, והלכה לא שחור לבן. רק בין גיל 19 עד גיל 20 החיים שחור לבן. מרגע הגיוס ואילך אתה מתחיל לגלות את האפורי, כי אתה ממשיך עם שחור לבן, אתה נפלט מהמערכת מהר. אתה אמרה, מאלץ להסכים עם העובדה שבחיים יש לנו אפור. בגיוס אתה יכול להיכנס לכלא על זה שלא לקחים אותך לגלל המקס. תעשה את זה עוד פעמיים בשירות. לא, אני אומר בגיוס, נותנים פריבילגיה, הם יודעים, אחרי הם מתלהבים, וזה, טוב, תגיד. יש כלא של טובים וכלא של רעים. אתם יודעים, בבקום יש שני כלא. זה בית מעצר. בית מעצר של הטובים ובית מעצר של הרעים. בית מעצר של נדב ואביהו ובית מעצר של קורח ועדתו. מה ההבדל? אלה, מתלהבים, רוצים הרבה תלזים, תלהבים וכאלה. עושים שטויות. יש לקחת אותם, כן? אבל זה מתלהבות, זה ציצית, צדיקית. ויש הברדקיסטים, קנים, איזה, לא רוצים ברדק. אז אלה שרוצים להוריד פרופיל, כי לא רוצים קרבי, ורוצים את זה, לדפוק את הצבא, ולא רוצים, איזה ברדקיסטים, פרזיטים. אז אתה עושים כאלה, 35 בפנים כאלה, כאלה. ואלה המתלהבים, המורלים, האלה שמסרבים פקודה, אומרים לעלות לאוטובוס, לנסוע לתותחנה, הוא רוצה גולני, אז... אז יש כאלה של הטובים. אתה מכובד, חזים אליך יפה, כל הכבוד, שאתה רוצה קרבי, וזה...
איפה נכנס החלק הזה שכתוב שטובים לאדם כמו שניים יקר וחתרגום
מרחים להתחייה. שאלה גדולה מאוד, יש בזה מחלוקת בין גדולי ישראל, האם אפשר להאריך את החיים על ידי תורה או מעשים צודקים? יש דעות אומרות שאתה יכול להאריך, זאת אומרת, הכדור קצב קצבה ונתן שפיל לחבר'ה שבסדר. ויש כאלה אומרים, אדוני, זהו. הערך הוא הערך פנימי של האיכות. המגבילה בחיים, הערכת החיים זה במובן של האיכות שלנו. לא במובן הטכני. עוד יום. איכות, איכותיות. המתואר המצוות זה גדילה איכותית, זה לא הערכה טכנית. זה לא שזה פטנט עכשיו למייקאפ של הפנים, שהאור לא יזכין, איך עושים כל אנשים רצות לקנות במיליונים כסף, עושים כזה משחה שלא אלה קמטים. ראית הסגנה בלי קמטים? לא ראיתי, מה זה משנה, 74, 70 וזה, מה ליחה, מה ליחה, אני מסתכל לה בכלל. רצה לקנות משחות. מה משנה? אני אומר לכם, תמיד, חבר'ה, מה זה משנה? שקל חבר'ה, אין לך אותי, תאמין לי, בסוף, כולם נראים אותו דבר, אותם תולעים אוכלים את כולם, תאמין לי. נכון? לא, אתה עושה מבינה. חוץ אחת שזו נשמה גדולה, אתה מסתכל על הסינצנת, ממנה זה מתקלה. כן.
זה לא
צריך להזכיר
את מה
שהרב אומר,
שהרב אומר כך תוכל בפסוקו
כתוב, גזור, גזרי, כן. רק הם אומרים את זה על עולם המחירה, ואנחנו אומרים את זה על קצבת החיים. אתה צודק. רק חילוק קטן. הם אומרים, ממנה לא צריך לעשות שום דבר כמנה, הכל גזור, נולדת תמות, לא משנה מה אתה עושה באמצע. אנחנו אומרים, כל דקה שאתה לא עושה כל מה צריך לעשות, אתה לא שווה כלום. כמה זמן יש לי לעשות את זה? זמן נתון. שאלו את זה, מי זה שם את רבי ישמעאל? מי זה שאלו אותו? שוב יום אחד לפני מיתתך. נכון, כאן כתוב במשנה פרקי אבות, נכון? שוב מאוד, נו. מה, איפה אני יודע? כל יום, כל יום. אתה יודע, אתה נוסע פה לירושלים, אתה יודע מה, זה בטוח, אתה נוסע גם חוזר, מי אמר? באזורים שלנו בכלל, גם באזורים, בכלל במדינה. לך לקנות הגלידה בקניון. אתה יודע, אתה יוצא משם בחיים, עם הגלידה ביד, בלעדיה. לא מחבל הזמני, רוצה את הגלידה שלך, פוצץ עליך, זה עדימות היום. קנה ישר שתי ארטיקים, תראה אותו, נוקח, תעזוב אותי, לך מקום אחר. איך? לא, לעולם שכולו טוב. שכולו. יש בזה שני פרושים. למנדה אמר שאומר שיש בזה גם פשט בעולם הזה, אז גם בעולם הזה. אבל רוב המפרשים מסבירים לעולם שכולו. ויש קטנה, יש את החי, כך וכך שנים. והאיכות של האם בעולם אחר, איכותם נקבעת לפי עולם הבכלל. זה לא דווקא בהורים האלה, זה לא דווקא בעצם המצווה הזאת. גם אם לא תפרש את המצווה הזאת בעולם הזה, עצם העובדה שאפשר להאריך חיים על ידי מעשים טובים. מה? יש כאלה שרוצים, למאן דאמר. השאלה היא, רק למאן דאמר שאפשר להאריך אפשר לקצר, או למאן דאמר, גם למאן דאמר שאי אפשר להאריך מודה, למאן דאמר שאי אפשר, זה להאריך, אומר זה אפשר לקצר. אני לא זוכר כבר את השאלת הקיצור. הקדוש מקצר, לא! זה שאתה נהרג בתאונה בחיים, זה לא אומר שקיצרת, זה הקצבה. אם נולד ילד קטן, אחרי 3 שנים הוא מת בגלל שהתגלה לו מום במוח, כל המוח נשפך לו. מה? לא מבין מה אתה רוצה. זה כזה, הם באים ההורים. מה אחת הילד הקטן לא עזר אמרת שום דבר? כמו זה לא עזר אמרת שום, אתה תומק? ולמה אתה חושב שהוא היה צריך לחיות עד 120? כן, החלטתי, מה זה? אלוהים נתן לו 3 שנים, זהו, נגמר. אז מסבירים, מקובלים, זה תמיד אותו צדיק שחסר בדיוק להשלים את 3 שנים, שזה, זה התיקון של הנשמה.
לא, אתה שגילו שהגבור קבע
וקיבה וקיבה. מתחרט עליה. אתה לא איזה נבלה, אתה מה? אתה מעצבן אותו ממש, בטח מתחרט. אבל הוא לא מקצר את החיים, גם לאלה שהוא עצבני אליהם. כלומר, שמצד שוודאי מצד שאדם מקצר את חייו במובן הזה, שאיך החיים הולך ומאבד את ערכו.
אדם נושק לעבודה, לערך, מרים את החיים שלו לערך, שמתקרב להפסקת ערכם, כמו שאנחנו נגיע בקצה, עבודה זרה, גלויות שחודמים, הסתלקות מוחלטת מערך החיים, אז הוא מאבד את ערכם. כן, יש מיטה, מושג מיטה בידי שמיים, לעבירות, כן, במובן הזה לפי זה פשוט שאדם יכול, לא הקדוש בו, האדם מקצר בבחירתו החופשית את חייו. מיטה בידי שמיים. מושג שנקרא בידי שמיים. כן. בוא, זה אנחנו נקרא, ואנחנו נקרא פה, זה נעשה פה איזה דילוק קטן, כי לא לבד את הכיוון. אז עוד כן. באשר כי אחר נעשה איזה דילוק פה לקראת הסוף. באשר כי החיים ביחד של אותו הקיבוץ של נשמה אלוקית רוחנית, כוחות הגוף החומרים לאותו משך הזמן נקצב, שהם צריכים להיות שייכים זה לזה רק בסנדל יחד עם עלות הודר. על כן, לא יוואל. יוואל מלשון ממשך ומחשבת עוות. לא עוול, מה זה יוואל? הבילות, נכון? כן. הבילות אדם לחשוב כי אם הידיעה של חיי הנפש העצמיים, החיים הרוחניים גם מבלעדי גוף, הם יכולים להחליש את הערך הגדול של הזהירות בחיי הגובת ודתם כפי החרוי האפשרי להם. לא אחרי. אנחנו צריכים להכיר את הנשמה של האדם בתור נר, שהיא חלוקה בזה משם אור, שהאור כולל מושג גם מבלעדי כשרו לחומר החשוך. ונר רק אז יפעל פעולתו, רק ביותו מחובר לחומר החשוך, שמן וחלב, וכיוצא בזה, ורק אז יקרא נר. לעומת זאת האור, הכולל בעיקרו את כוח הפעולה האנושית ביצירה, היא התוכן של חידוש האור על ידי האדם הראשון בהקשת אבנים. פירשנו העניין במקום אחרי ברכת מורה אש, בייחוד בעת המעבר בין קודש לחול. אמנם בכלל, באור השתמש אדם בכלל צרכיו החומרים המעשיים, אבל הנר תופס מקום דווקא יותר בחיי הרוח, לצורך הסתכלות, ראייה, קריאה, שמחת הנפש המתרחבת על ידי שמחת ההורה יותר ממה שתשתמש לכל מלאכה מעשית. על כן גם נשמתו של אדם קרויה נר, להורות על ערכה בחיבורה עם הגוף, שרק דווקא מפני חיבורה בגוף החומרי תוכל להתעלות לתכלית ההערה הקיימת שלה בעתיד הגדול שכולו טוב וכולו הרוב. כן? המחשבה כאילו של הנשמה יש ערך רק בממד אחר היא טעות לחשוב, אלא עיקר מעלתו של האדם שהוא נקרא נר. למה בחר התנה? יצאנו המורה, מי זה כאן? לא זוכר מי זה? מי זה שומר פה בהחיה את כל המהלך הזה? רבי תנחום דמיננוי. אני רואה שזה תנה. הוא אומר פה את הדרשה, הוא אומר, נשמת האדם נקראת נר ולא אור. למה? ללמדך שנר, מה האופי שנר? ההופעה שלו בעולם היא מתוך מציאות חומרית. יפה. לכן ערך האדם הוא מעלתו בחיבור של הנשמה והגוף יחדיו, בשני הממדים שאמרנו. עצם החיבור זה עולם המחירה שמתוך החיבור. לכן, איך כתוב פה בזה? נשמתו של האדם קרויה נר. אחרי זה המשך הוא, ונרו של הקדוש ברוך הוא, מה זה הנר של האדם ומה זה הנר של הקדוש ברוך הוא? בואו נראה מה היחס בין השניים. על כן גם נשמתו של האדם, אני קורא באותיות המודגשות בתוך המאמר, כן גם נשמתו של האדם קרויה נר לאורות על ערכה בחיבורה עם הגוף, שרק דווקא מפני חיבורה בגוף חומרי תוכל להתעלות לתכלית ההערה הקיימת שלה בעתיד. ואיסור המלאכה בשבת, הרי אנחנו דנים פה פיקוח נפש, דוחה שבת או לא דוחה שבת? מהו העניין של איסור מלאכה בשבת? מורה בכללו לא תברית על להימסר בבחירתו חופשית של האדם, אדם בבחירתו חופשית, מה הוא עושה? מפסיק לעשות כל מלאכה שאפשר לו מצידה לפעול ולעבוד ולצייר את הברואים כפי חפצו, והוא מוסרה בידיעה לצור עולמי בהכרה שמידו הכל, פועל הרבה לרומם אותו הכוח הבכירי עצמו למעלתו יותר קדושה ולה.
זה שאני מפסיק כל פעולה בחירית במעשה כל המלאכה, היא מחזירה אותי לתודעה שהכל מידו התברך, החיים שלי ממנו. כאילו אני מרים את החיים שלי לערך שלהם עוד בטרם הם באו לכלל בחירה חופשית. כלומר, בשבת אני פוגש את איזה ממד של החיים בטרם שימושם, נכון? ערך החיים בטרם עשיית המלאכה. כי הרי אני מפסיק כל מלאכה. אז את מה אני פוגש? את ערך החיים מצד שהם חיים של הבורא שנטע בתוכנו. הרי הכל, עשיית כל המלאכה היא יוצאת אצל האדם תודעה שהחיים הם שלי ואני עושה איתם מה שאני רוצה. כשאדם מפסיק כל מלאכה, הוא מחזיר את עצמו לעולם של תודעה שהחיים הם לא שלו, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. ובשבת באיסור כל מלאכה אדם חוזר להכרה ולתודעה שהחיים הם מקור אלוקי ניתנו לנו, עצם החיים הזורמים בתוכנו, עוד בטרם אבואנו לעשות בהם שימוש כזה או אחר. זה החיבור של בשבת, האיסור כל מלאכה מחזיר אותנו לערך החיים שמשתו יתברך. שהוא מוסרם בידיעה, בהכרה ומבחירה חושית, לצור העולמים בהכרה שבידו הכל. פועל הרבה, זה מה זה גורם לאדם? ומרומם אותו הרבה את הכוח הבחירי עצמו למעלתו את הקדושה. הידיעה שיש לחיים האלה ערך אלוקי גם לפני שאני עושה איתם משהו, זה נותן לבחירה החופשית מוטיבציה לחשוף את ערכם האלוקי גם בממד הבחירה. עוד פעם, העובדה שבשבת אדם לא עושה כל מלאכה היא מחזירה את אדם לתודעה שיש ערך לחיים שהכל מידו. החיים שלי נמצאים בקרבי, הם חיים אלוקיים. אחרי שאני מתחבר לתודעה כזו, כשאני חוזר חזרה לעולם הבחירה, לעולם המעשה, אני עושה כל מעמד שעולם הבחירה שלי יתאים לעובדה ולידיעה שהם אלוקיים. כל שבת אני חוזר מחדש לברר שהחיים שאני נושא בקרבי הם חיים אלוקיים, מקים ממך הכל. ואחרי שאני חוזר לברר שהם מקים ממך הכל, צריך לברר שגם בעולם הבחירה שלי הם מבטאים את העובדה שהם אלוקיים. אבל סוף כל סוף, שימו לב עכשיו להתנגשות שבין שתי הנרות. סוף כל סוף, הצד הבחירי שבאדם הוא נרו של בשר ודם. מהו הנר שלי? אותו פן שבא בחיבור בין הגוף והנשמה, שמבטאים את צד הבחירה החופשית, זה נקרא הנר שלי. מה זה הנר שלי? מה שאני מאיר את החיים. איך אני מאיר את החיים? רק בעולם הבחירה. כלומר, אותו פן חיבור של הנשמה והגוף יחדיו, אותו חיבור של הנשמה והגוף יחדיו, הנר של האדם פירוש דבר, מה שהוא מצליח להאיר במהלך חייו הבחירים, זה נקרא נר אדם. אותו ממד הזה. אבל סוף כל סוף, כל הצד הבחירי שבאדם הוא נרו של בשר ודם. רק חלק קטן מן החיים שנמסר בגורלו של האדם כלול בזה, אבל זה רק חלק קטן מכל החיים שנסך הבורא בנו. הנר, כלומר עולם הבחירה, נר בשר ודם, עולם הבחירה החופשי שאני מאיר אותו, זה החיבור של הנשמה והגוף יחדיו בממד הבחירי שלו, זה אחוז קטן ביחס לכל החיים שמצויים בתוכנו. אנחנו נכון
משהו, בנינו תלבידים על
זה
שכל
הרוטל בעקב החופשי, זה מצוינו, אבל מצד הבורא בבריאה, לחיים הזה זה רק אחוז קטן מכלל החיים של הבריאה ושל הבורא בבריאה. אחוז קטן מצד הבורא בבריאה. ולכן שימי לב מה שאומר. אבל כל משך החיים כולו, כל מה שהחיים כלולים בנו, לאורך כל החיים שלנו, שבו נכללו, שימו לב, כוחות החושים, הטבעיים, הכוחות הנפשיים, הכוחות השכליים, שהם אוצר גדול ואדיר מעשה ידי יוצר, אין ארוך לשיעור המרובה שהוא מתרבה ומתרחב יותר ויותר, ביחס ביחס לאותה נקודה קטנה בחירית שבאדם. וכלל החיים מעשה הקדוש ברוך הוא הם. על ידי נר השם המקשר את רוח האדם החי הפועל אל הכוחות הטבעיים שבגוף. אם כן, מה זה נר השם? מה זה נר השם פה במדרש הזה? כל החיים שהבורא נסך בנו באותו ממד שהוא לא ממד המחירי. כלומר, יש בנו, אנחנו האדם הוא נר של שתי קומות. יש בנו נר מהצד שלנו ויש בנו נר מצד של הבורא. נר, תמיד המושג נר זה חיבור רוח וגוף יחדיו, נשמה וגוף. אותו חיבור שעצם החיבור והחיים המפחים את קרבו נקרא נר השם. אותו חיבור שנשמה בגוף שהוא עולם הבחירה החופשית ייקרא נר אדם. עכשיו יובן גם במדרש מה זה נקרא זה עומד כנגד זה. על כן במקום שאותו החלק הפרטי שבו קרי בעולם הבחירה מתייחסים החיים רק לצד הבחירה האנושית לבדה, הוא דוחק רגלי כלל החיים, אז יכבה נרו של בשר בדם הפרטי המוגבל, כלומר המעשה הבחירי הפרטי המוגבל עם כל ערכו וכוחו, מפני נרו של הקדוש ברוך הוא. מה זה? כללות החיים. כלומר, במקום שעולם המחירה שלי, בשביל להמשיך את קיומו, אני צריך לעשות מצווה, אני צריך עכשיו לשמור שבת, מה גוי אומר לי, אני ארוג אותך אם אתה לא תחלל שבת, לא תחוש בשבילי. אז אם אני רוצה לשמור שבת, כי לשמור על עולם הבחירה, אני צריך להשיג את כללות החיים. אומר לי התורה, נרו של השם, כי כללות החיים דוחה את הנר של האדם, כי את עולם הבחירה הפרטי שלו. על כן, אמנם לא הייתה מוחי הנפש בהירוס הגוף, אבל אותו הצד הנראי שלה, אותו חלק המתלהב יוצא לפועל לזה החיבור כוחות הגופנים הנפש, הוא גם כן עולם מלא, הלא הוא יארז ויפסק. על כן, אולי פה נדלג, אותה שתכבה, אני מדלג גם תכבה נרו, של בשר ודם הצד הבכיר המסור בכל של בשר ודם, על פי הנהגה אלוקית, בני ראשון הקדום בכלל לחיים. איפה, עכשיו נשארנו שאלה האחרונה לענות עליה, זה למה עבודה זרה, גילו ראיות ושליחות דמים יצאו מהכלל. כי לכאורה, גם אין, זו עבירה שאני בגללה צריך עכשיו להפסיד את כללות החיים. זה נר האדם שצריך לבטל את נר השם. ובמה השתנו? נראה, בואו נתקדם, נראה את הדברים, את הסיום שלנו. אומר כך. מה עם שלושת היסודות שבגינן אין ערך יותר לחיים? אחד, מפני נרות של הגלל לחיים שבהם כלולים, או רק במקום, אתם רואים שאני קורא רק במקום, זה ארבע שורות מתחת מפני נרות של הקדוש ברוך הוא, כן? רק במקום יש איפה שיש אותיות מודגשות מפני נרות של הקדוש ברוך הוא, תרדו ארבע שורות מתחת, רק במקום שם מחשוב באמצע השורה. יש? בסדר, אתם מרושתים איתי? טוב. רק במקום שהמכשול יפגע את היסוד הכללי שבחיים, עוד העולם הכללי בהזניחו חלילה, עבודה זרה, או בית, הדרת המוסר המעמיד את סידור חיי המשפחה האנושית שרק על ידי יזכה אדם למעז החיים הטבעים התיאוריים, סוג לראיות, ואין צריך לפרש יסוד עניין של שליחות הדמים שהרי הוא ערך החיים עצמם, ואין צורך השקפה פרטית שתהיה עצמית הפרושה רק על פני איש פרטי מה יחזית דדם עדידה פסום הקצי. אם כאן יש כאן שלוש סיבות שכל אחת בפני עצמה יש לה ערך שהוא יותר גדול מעצם החיים עצמם. הראשון, עבודה זרה. מגדיר פה מה זה המושג עבודה זרה, יש פה הגדרה מאוד מעניינת. פגיעה ביסוד הכללי שבחיים, הוד העולם הכללי בהזניחו חלילה. עבודה זרה היא טעות כללית ולא טעות פרטית. כל המצוות כולן הם כישלונות פרטיים, שכל זמן שאנחנו שעוברים באופן פרטי, עדיין כללות החיים יקרים יותר מהכישלון הפרטי. עבודה זרה איננה כישלון פרטי. הם בעצם מבטלים את ערך החיים מעיקרה. הרי מה אנחנו אומרים? שיש לחיים שני ממדים. עצם החיים שהבורא שתל בקרבנו, של ערך אלוקי, ועולם הבחירה. יותר טוב פחות. אם עולם הבחירה מוצב לחלוטין, הוא מבטל את כל הערך האלוקי של עצם החיים. ומה זה עבודה זרה? זה ביטול הערך האלוקי של החיים בכלל. יוצא שעולם הבחירה מתנסה לעקור את שורש החיים עצמם. הרי בעבודה זרה זה לא טעות פרטית. עבודה זרה פירוש זה ביטול הערך האלוקי של החיים. אם הבחירה החופשית מתנסית לתקלה כזאת, כישלון כזה נורא, שהיא בעצם מתנסית לעקור את עצם אלוקיותם של החיים, בכל הממדים שלה, בין הבחירים ובין הלא בחירים, באותו רגע, ההופעה הזאת, אין ערך להופעתה. כלומר, עולם הבחירה החופשית, כיוון שהוא בא לעקור את עצם אלוקיותם של החיים, באותו מקום אמרה התורה החידש הקדוש ברוך הוא, לחיים מסוג כזה שיש בהם נר השם ונר האדם, פה ידחה הפוך. יארג ולא יעבור. אם הוא צריך לוותר עכשיו, לקחיש את עצם אלוקיותם של החיים, אין ערך לחיים שממשיכים להופיע. נקודה שנייה, גילו הרי. גילו הרי יש להגדרה מאוד מעניינת. איך החיים, אין צור להשקפה, איך רוצה פה? שסידור חיי המשפחה הנשית שרק על ידי עסקי אדם למעמד החיים הטבעיים התיאורים. גילוי הריות זה עיוות סדר הופעת הנשמות בעולם. נשמה שבא ממזר, למשל. מה זה גילוי הריות? ממזר. הבאת חיים באופן שהוא עיוות הופעתם בשורש שלהם. שור שופעתם זה עיוות. אין ערך לחיבור בנשמה לגוף. חיבור כזה שאתה רוצה ליצור, חיבור בין הרוח, בין הנשמה והגוף, חיבור של עיוות, אין ערך לחיבור הזה. אבל מה זה גילוי הריות? זה למשוך בכוח, במחאות, אל תוך גוף בעולם הזה, נשמה בצורה מובטת. זאת אומרת, גוף שקולט באופן מעובד את
אופן. מה? מה
שמותה
הגוף, אותה נשמה?
לא, ירק בעלי עבור. מה הכוונה ירק בעלי עבור? שאומרים לך תבוא, זה לפני. זה דבר לפני. אומרים לך תבוא על אחותך. תבוא על אמא שלך או של הרובה. זה המציאות של ירק בעלי עבור. להיכנס למצב הזה, ירק בעלי עבור. יש אנשים בבחירתם החופשיים עושים דברים נוראים כאלה ונוצאים לנו ממזרים, השם ישמרנו, נכון, דברים נוראים, לא, לא, הממזר הוא לא השם בכלום. כתוב שממזר כהן גדול קודם לממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול. זה מצד הנשמה שכבר הופיע, אנחנו מדברים עלינו לעשות מעשה כזה. הוא שבא כבר להעביר העולם, הוא לא השם שנעשו בת המעשה הזה, כן? אבל האדם מצד העושה המעשה, מי שרוצה לעשות את המעשה, לא מי שנעשה בו המעשה, זה לא באשמתו, לא הורגים אדם כזה. אני מדבר על ללכת לעשות מעשה שהוא יצירת עיוות והוא מעובד. העיוות לא משתנה ממנו, בטוב זה שיכול ללמוד תורה ולהיות צדיק ולעשות איזו זה יפה, אבל הוא פסול לעולם ועד את כל הדורות. אין לו תקנה, מה אתם אומרים? אין לו תקנה לעיוות הזה. יש מימד בחיים שלו שאלה עם תקנה. נורא ביום. מה? מצד מה שבעולמו הבכירי, הוא קיים תורה, הוא עושה מצוות, יכול להיות תלמיד חכם, לעשות הרבה חסדים. אבל אני, האדם, מה? לא, זה לא ממזר, זה איסור לב, זה איסור לב, זה לא ממזר. הוא פשוט לבוא בקהל, אבל לא מדין ממזר, זה משהו אחר, זה איסור לב. איסור לב שאסור להתחתן עם מתגיירים מבני עמים האלה. מתגיירים מבני עמים אחרי מותר לבוא בקהל. אבל מתגיירים נעמוד בה, אבל לא שאסור, לא, 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 לא התחתנו. לב. מה קורה אם התחתנו ונולד ילד? האם הוא ממזר? לא, ביסורי לב לא נעשו, לא, לא נעשו. הוא לא יכול להיות אולי מלך, אבל לא חושב שהוא הופך להיות ממזר. ביסורי לב אין.
אתה עוזר, אנחנו לא
יכולים
לעשות שום תיקון בעולם כדי
לתקן את ה... כן, יש רק פתרון אחד, נדמה לזה להתחתן עם שפחה כנענית, ואחרי זה להוליד ילד, ואחרי זה הוא מתגייר. אז הילד שלו יוצא יהודי. הילד יוצא יהודי. כי הוא גוי ש... בעצם גוי, הילד הוא גוי, ואז הוא מתגייר. מה? עם מחזרת כן, יכול להיות חדים את זה, אבל ילדים מזמירים! השם ישמרן, מה קהילת מזמירים? אתה אומר, בעולם של המשוגעים יש הרבה. אבל מי עושה דבר כזה? השם ישמרן, אתה רוצה להתיר אותם. להתאים את זה, מה? האם יש הרבה מזמירים? בדברים האלה, כל דבר שאפשר... הבעיה העיקרית היום מה שהולך, מה שמתרחש, הדבר הכי נורא, זה כל הפרשה של אובדן השליטה על הנישואים והגירושים, לא יותר... הוא הולך ובורך יותר ויותר בידיים של הרבנות, זה הולך להיות מצב נוראי, שיהיו פה, מה שנקרא, יקימו פה, יעשו פה מגילות יוסי. כאילו, יהיה פה שני עמים. יהיו פה שני עמים. תוקף נוראי, שלפי הלכה, אפשר להתקדש גם לא בלי הרבנות. אבל להתגרש אי אפשר בלי גט. נפקא מינה, שהרבה מתחתנים בקפריסין, וחיים אחד עם השני, בא עליה בעילה שמצד התורה הוא קונה אותה, לאישה, והיא קניינו. הוא חי איתה כאיש ואישה מוסרים, משפחה, לקניין הכל. והילדים זה אלה ילדים קשרים, הילדים בסדר, הכל בסדר, אין שום בהם. כי על פי דין תורה, מצד דין תורה, זה תופס. מה? שאם הוא מתגרש, אי אפשר בלי גט דאורייתא מתגרש! מה? הוא הולך לעורך דין ובשטר כתוב מראש שמתגרשים הרמה ואישה נשואה ואולך חתן עם אדם אחר ואישה נשואה דאורייתא מנולדים ילדים וממזרים גמורים וגט רגיל גט זה שהם לא עושים את הגט זה בדיוק הבעיה זה בדיוק מה שאני מסביר אובדן השליטה זה שזה פקע, מה אומרים כולם? אז תן לחילוני, מה אתה משגע לחילונים תמוך? רוצה לנסוע לקניון בשפעי, תעזוב אותו, יאללה שלך, אתה יושב בבית כנסת, אוכל צ'ולן, לאו, תקוע בבית לך, תן לו לנסוע בשפעי. נכון, זה הגיוני, מקסנס, מה אתה מתרב לו בחיים שלו? ואתה רוצה את חתנים שם, רוצה רב עם זקן תקוע לו בחופה, עם הקפוטה, אתה מבקש ממנו בסוף שישים בעדינות שלו, לא יראו צריך את הדברים האלה וחוץ מזה הוא אומר לה לטבול הוא אומר לה כל מיני דברים מפחידים אז לא, מי צריך אותם? שגים לנו את המוח אחרי זה לך תתגרש גם איתם לא עושים משמר חסם לרבנות שם לבית דין, הרבני האישה מסדרים אותה וזה כל השורות הרי, מה זה משנה? שורה תחתנה, לא רוצה לראות את הדת מול הפרצוף שלי, נכון? מה אתה בתור דתי נאור מתקדם ליברלי פלורליסט אומר חי אבא תהליך אתה עזבת אתה עושה משהו אתה תחתן בקרסי תחתן בונולולו תחתן עם סיני איתי צ'אוואני מסר תחתן מה אכפת למי אתה? נכון לא כבר עשה כלום נכון? אבל ליברל מה אכפת אני פה יש לי את הכירה אני גר בבית אל יש מספיק בחורות הדיון מה אכפת לי שצרם כל העולם אבל לגדולי ישראל יש אחרי זה דיון מה אין אכפת? הנישואים האזרחיים תופסים דאורייתא ואז יש בעיה גירושין כי גירושין הגירושים האזרחיים לא תופסים דאורייתא כי צריך גט כתוב כדת וכדין והם כותבים פתק אצל העורך דין והוא מגרש אותם בפקס, באינטרנט הם מתגרשים אתה מבין? הוא אמר לכם עשו להתגרש עם הגויה, נכון? ההוא מ... ההוא מהבוחרים, נו, איך קוראים לה? הביר לה זה, ואמר לה, בטח תמצאי חיים יותר טובים משרי, כתב לה, ושלח להם פרח. ומתגרשים באינטרנט. מדאורייתא זה לא תופס. למי נפקא מינה האישה הזאת? עכשיו מצב אחור נחמד, סוף סוף את חבית חיה, את חלום חיה, את הצפרדע שהפך לנסיך, סוף סוף הנה הגיע.
מתחתנת. עצם זה שחיה איתו, זה איסור מצד אחר, הרויס. כל זמן שלא בא עד להעביר עליו, זה רק איסור קראתי, אשת איש נשואה. לא קראת, מה אני מדבר? אשת איש זה סקילה, שריפה, לא יודע, לא משנה, משהו כזה. כמובן, זה רק במזיד, ושני עדים, והתראה, אבל, נגיד שזה סול שוקינג, וזה לא כזה. אבל הילד שנולד מהדבר הזה, זה ילד שהוא ממזר גמור. ממזר אין ממזר
שוקינג.
לא. מה? לא, לא הוא מצידו, מצד ההוא. לא, זה לא קשור, כי כאן יש מציאות. הוא נולד, יש את איש ואדם זה. נורא. מה, למה נלחמים הדתיים על הדבר הזה? כי זה מסוג הדברים שוויתור היום זה בכי לדורות, כי זה מעוות, לא יוכל לתקון. שמעתי פעם חילוק אצל הרב וינר, על מה לבשור את הנפש ועל מה לבשור את הנפש בחקיקה דתית. הוא הגדיר פעם הגדרה מאוד יפה. דבר שהוא מעוות לא יוכל לתקון, לבשור עליו את הנפש. דבר שהוא לא מעוות, יוכל לתקון, חייצר להבק, מה שאפשר עושים, מה שאפשר לא עושים. שבת, נניח שאלה אל תיסח עכשיו בשבתות. יום אחד יהיו כולם ירצו להיות דתיים, וגידו, יבאת, אלה נוסעים שבת, מה פתאום? לא יכול להיות, מזכר אלה נהיה יהודי ערש שמיים, לובייב כזה, לא יודע מה יקנה את אלה מחר, יפסיקו תיסוף בשבת, נגמר. אבל בנושא נישואים, גירושים וילדים, זה מעוות לא יכול... אתם צריכים להבין את השיגעון הזה. מחר ילד של זוג כזה, נאור, פלורליסט, מתקדם לזה. הילד חוזר בתשובה, הילדה חוזרת בתשובה. היא הולכת להתחתן, צדק, לומד במדרש את הרובע. אל תצחק, אל תצחק, יש שם מלא כאלה בעל התשובה. פרוגש את מציע לך הרב, או אל תירוש מציע לך את הבחורה הזאת. וואלה, אתה מסור, צדק, תאמן לי, שרמו לי מזכת. זו הגנה מציצות. יודעת, כל התורה ישב עבור מדקלמת לך. אתה אומר, הנה, חלום חיה. אתה עושה בדיקה קצרה, תקים מגלת יוחסין, מי אבא, מי אמא, זה פשוט לא קשה, וזה זה. פתאום אתה מגלה, השם ישמרנו, נעשה לפניך, ממזרת, ממזרת, ממזרת גמור. ובסוף מה אתה? אתה יודע מה קורה לילדה כזאת? היא עבודה. היא עבודה. אתה יודע מה זה בחורש בגיל 21, אותה התחתן 22 מגלה שהיא ממזרה? אתה יודע מה זה אישה נשואה שיש לה ילדים שמגלה שהיא ממזרה, כל הילדים המזרים? אתה לא מבין, זה אסון. אז צריך להתעקש על זה, נכון, עד עכשיו לא יבינו. בדור לא, אבל כולם יגידו תודה לבדור. פרספקטיב היסטורי, אמר יהודי זה, או, התחיל היום, נגמר היום. אנשים אומרים, אני חי, חייל. אחריי המבול. מה זה אחריי המבול? שאני אוכל את היסטורית על המיינים, ועצור לצריך לא תמיד עוד שנה. תן לה כמה בריונים משתלט על השוק היום בגלל שלא לא נעים. איך? החוק כרגע אומר רק נישואים ברבנות. אבל זה לא החוק. נכון. אבל יש הבדל עצום אם דבר הופך להיות מותר בחוק, או הדבר הוא לא על פי החוק, אז יש תמיד שוליים קיצוניים שלא מעניין את המאפה שום דבר. אבל זה ככה. מה? לא שאלה יותר רחבים, זה לא משנה. אבל כלל... לא, אבל אם אתה מתיר את זה... אם אתה פותח את הכל, אז לא 20%, לא 10% יהיו כאלה, לא 5%, לא יודע כמה זה היום. 10%, לא יודע מה. אבל 90% מהם מתחתים כמו שצריך. לא יהודים, תאמין לי, בסוף בלב שלהם כולם יהודים, בסוף כולם עושים ליל הסדר. 80% מהמשפחות מדינת ישראל שומרות כשרות בבית, אתה יודע את זה? ומשתגעים כולם לא עובדים, כולם הולכים גלוי ראש כיפה יחס הביתה, הוא שומר זה, הוא שומר זה, הסבתא שלו מהשואה, יש לו מוזה. כל אחד מצא את המגילה של הסבתא מהשואה, גם אלה מהאוקו ובהירה, כולם ואימא, הסבתא מהשואה, יש לו מגילה. הרב,
מה
אפשר
לעשות לגבי
סגרית
בגדה הגירושים? אי אפשר לדאוג
איזה שהגירושים האלה... יכול להיות שחלק מהפתרונות שיציעו לשינוי, יציעו להם את הפתרון הזה, אתה לא צריך להתחתן עוד, אין בעיה. רק צריך לוודא שכל עורכי דין יהיו, אלה שנותנים מסיעים, נניח, יתנו להם, יגידו שכל עורכי דינים האלה צריכים לצל ולבצע פעולה שהיא נחשבת לפעולה ביקוח כמו שיש בכל מקום וכל דבר. מה, אני לא מבין, רק על גניבת דיסקים של חברות נחשיבים רק אז יש כנסות של מיליון שקל? למה? זה שישו ילדים עמדה בבת, יש לי רק גניבו דיסק, שמה יש בדיסק הזה? או זימה או עריות או ניוד או עבודת הרעות או קורות השירות דמים, מה יש שם? אז זה צריך שלם קנס מיליון, קנאתי דיסק, הדקתי, זה, יעד מזה. יצא דיסק משובש בן אדם? לא, 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 לא קרה שום דבר.
שקל קנס, לא היה עבריין אחד. זו שאלה שכמה אתה עוזר, זה חשוב. נכון? פעם דבר בפלאפון שנסעת, היה לשני שקלים. היום כמה נהיה? 750, אדוני, אתה לא מגיע בדבר הזה, שם אותו בצד. נכון? אז יאללה ל-1500, אז לא נגיע ל-10,000, אז אתה לא תיקח לאוטו עוד דבר כזה בכלל. כתוב גט דאורייתא, גט, גט דין תורה, יש לגט כללים כתיבת גט, זה לא פתק, זה לא נייר, זה על כף, כתיבה, השם, לשמוע, 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 כל מה שכתוב בגטים. זה לא סיפור כזה, אבל אם התבצע, האישה מגורשת, זה הכי חשוב. לא מדובר דברים אחרים שנועסים, עושים כל מיני דברים בלי שזה התגרשו וחיים. כן. לכן אומרת לנו התורה, מה זה נקרא יערק בעלי, מה זה יערק בעלי אבו או ש וחי בהם לא דוחה עריות? למה לא דוחה עריות? כי החיים שמופיעים כאן, כי החיבור הזה נשמה וגוף יחדיו בצורה שאיבו את החיים, אין ערך לחיים האלה. זה עקרת את הדבר מהשורש. הדבר האחרון זה פשוט שפיכות דמים, זאת אומרת, מה יחזית את המזח? הרי זה הדיון, החיים, לשמור את עצם החיים, איך? על ידי כתיפתם של עצם החיים של הזולת. נו, מה יחזית? זה סברה פשוטה, כן? הרי זה לא דיון בין עולם הבחירה שלי לעצם החיים. עצם שמירת עצם החיים שלי על ידי לקיחת עצם החיים שלו. זה מה יחזית? זה משהו אחר, זה לא מקום עצם, מה פתאום? אתה לא אוהב אותו. יש ממייה, יש לי ממייה. נחינמי יש גם דעת על בן פורט, אשור מהם. חלק, שניהם שיאמרו, נחינמי. לא משנה להלכה נפסק, אין לזה קום עשה, אין לו, לי יש. בשום מקום לא נאמר שאני צריך את החיים להרוג בשבילך. הכתוב, אסור לי לקחת את החיים שלך בשביל לחיות. אני פה לא לוקח שום חיים, לך אין, לי יש, זהו. יש שני אנשים טובים ברפסודה, אחד אוכל זה שני אין לו רפסודה. אתה בא, מה אפשר לעשות? איתו לא תלכו.
אם ההפרות האלה הם כאלה חמורות, שעושים את המקלם שלהם.
כן, כן.
אז למה שיש מישהו עושה את זה מרצון שלו? מישהו להם רוצחים ומגלי הריות וכל הדברים האלה, זה תמיד היו.
כן.
אז למה הם יותר, לא יודע, יחס שונה אליהם, אלא...
אני לא יודע מה אתה מדמה, מדין תורה, דברים האלה הכי נוראים. עבודה זרה זה הדבר הכי חמור שיש בתורה, היחס של מצד האנישה. כאילו הריות, זה הדבר הכי נורא, רק אתה אומר, רק אנחנו שומעים את האנשים שיש בעניין הזה, אתה אומר, כתוב תחום, 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 מה זה שריפה? מצילים אותו בשריפה. אדם שעבר דברים כאלה, זה הצלה שלו. אין לו הצלה אחרת בעולם. זו להפיד חיי שעה, או להפיד חיי עולם. ודאי, אני מתנדב, אני רב בסוסון שמחה למדורה, מה זה נדיב? להתקלות לעולם? מה נעשה? כמה דקות? אתה נחם כמה דקות, נגמר, כמו שאני זוכר לך. לא, מי שכלי זה ודאי כך. הייתי נראים, זה מגיע איזה חם, זה רוצה. בסדר, אבל גם צרפו אותנו, גם התקפצנו כל העשרים. אני אקרוא איזה גסטאפו, זה מנושא צ'יק צ'אק, חפשי את הפרשה. לכן אומר בסוף, רק במקום... רק במקום, רבותיי, בואו נסיים, ידידיי בריאי, רק במקום שהמכשול, רק במקום, הכנסתי לי מצבו קצת, כן, רק במקום, רק במקום שהמכשול יפגע את היסוד הכללי שבחיים. אתם רואים את ההגדרה? במקום שהכישלון, מכשול הכוונה כישלון, יפגע את היסוד הכללי שבחיים, כלומר, לערך החיים בכללותם יאבד את ערכו. אחד, הוד העולם הכללי בזמיחו חלילה, כלומר, אין ערך לחיים כחיים אלוקיים, זו עבודה זרה. הדרת המוסר המעמיד את סידור חיי המשפחה האנושי, כשרק על ידה יזכה אדם למעמד החיים הטבעיים, הטהורים. עבודה, גילוי הריות. ואין צריך לפרש יסוד עניין שפיכות הדמים, שהרי הוא עצם ערך החיים עצמם, בין צורך להשקפה פרטית של תהיה עצמית הפרושה על פני האדם הפרטי. מה יחזית? זה דם הדידך שלו מקצפק, דברי חזר. אבל כלל התורה כולה, שהיא לאשר את הצד הבכירי, לעשות את הצד הבכירי מאושר יותר. היא מודיעה בזה שיש ערך לחיים, שהם למעלה מרכז של הנטייה הבכירית, שעתיד הדבר לצאת אל הפועל על ידי המשך החיים, ימות המשיח שהם בנו זכות ולא חובה. היינו התעלות כללית בכלל לחיים. למעלה מרכז הבכירה הפרטית. ופה בעצם הוא מוציא מן ה... מן ה... מן ה... מן הגמזה את הטעם הפנימי שעומד ביסוד הבא. מה פה זה דבר עצם החיים? אומר, אנחנו צריכים להסתכל על החיים בכללן על התהליך ההיסטורי של המין האנושי כולו. שרבונו של עולם ברא את העולם שהעולם יגיע לעתידו היותר מאושר ויותר שלם. ועצם החיים הזורמים בקרבנו, בשמירתם, בשביל שיופיעו הדורות הבאים, הדורות ועוד דורות ועוד דורות, מצד מה שהעולם הולך ומשתכלל, הולך ומתפתח, הולך וגדל, הולך ונעשה איכותי יותר, מצד תהליך התפתחות העולם והדורות, הוא ערך שבמבט הכולל של טובת המין האנושי, הוא יותר גדול מכישלון פרטי, מגם אם אני באופן אישי צריך כרגע לעבור עבירה פרטית, בשביל להיות שותף או שייך בעצם החיים אני נושא בקרבי על המשך החיים שהם נמצאים בתהליך ארוך מראשית הבריאה ועד אחריתה. כלומר, המבט הצופה מראשית ועד אחרית את החיים כולם בתהליך התפתחות החיים ושכלולם, התקדמותם מדור לדור, מתקופה לתקופה, הוא מבט שטובת המין האנושי בכללו מצדיקה את העובדה שאני באופן אישי עבר עבירה פרטית ולבד שהחיים שבקרבי ימשיכו את המסע. דומה הדבר מעין למושג מצוות מלחמה. המצוות מלחמה בעצם מה אומרים לי? יהרג, נכון? יהרג. כלומר, כשחיי עומדים מול חיי האומה, אז אני מוותר על חיי לטובת האומה. בעצם מה אני מודיע בזה? שכל הערך של החיים שלי מכוח מים שווים, כי יש כאן מסע היסטורי אדיר של האומה כולה שיצא מישראל ועתיד להגיע לירושלים. כל המסע הזה, החיים שאני נושא בקרבי, כל הערכם שווה בשביל המסע. אז אם אני צריך לבוץ, במחאות, כן, אז עדיף שהמסע ימשיך, על ידי ניתתי המשך מסיר. אותו דבר פה בזהר אמפי. עדיף לשלם הפרט מיטה רוחנית במרכאות פרטית, תשלום רוחני פרטי, כדי שמסע החיים הכללי שבקרבו ימשיך לנו הלאה. כמו שאני אומר, בין היחיד במלחמה שמשלם על חייו בשביל שהמסע הכללי ימשיך, כך מעין אותו דבר אצל היחיד. יש, כאילו, העבירה הפרטית שצריך לעבור בשביל שמסע החיים הכללי שלו ימשיך הלאה. לכן מסיים הרב ואומר כאן, כלל התורה כולה היא לאשר את הצד הבכירי שבחיים. והיא מודיעה שישאר לחיים שהם למעלה מרכז של נטייה הבכירית, שעתיד הדבר לצאת אל הפועל, מה שהחיים גוזלים בתיכם, הוא יותר גדול מכל עולם הבכירה שמתגלה בתוכנו, והוא עתיד ערך החיים הזה לצאת אל הפועל, על ידי המשך החיים, כל מה שגנוז בהם עתיד לצאת אל הפועל, לכן ראוי שימשכו ימות המשיח שבנו זכות ולא חובה, עדיין התעלות כללית בכללות החיים. למעלה מערך הבחירה הפרטית, כי היא מאבקה על ידי נרוע של הקדוש ברוך הוא, והיה לך על השם, לעולם, לא כאב על יפיפה.